בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
וואו. זה כל יום, זה כאילו בוקר טוב, זה עדיין מרגיש לא...
גם
לא
הסיטואציה
סדר,
של...
פשוט להגיד את זה.
גם הסיטואציה של מה נשמע היא כזו. שאתה שואל אנשים, מה שלומך? איזה תשובות בולבלות אתה מקבל? כאילו...
כן.
כן. אבל... וגם מין כפה הזמן. כפה הזמן. אין הרי כלום מעבר לזה. הוא כפה ומצד שני גם עובר מהר ממש. אנחנו ביום חמישי. המלחמה הזאת התחילה בשבת. זה בעצם כבר... אנחנו שישה ימים בתוך הדבר היום ביותר שקרה למדינת ישראל אי פעם. וזה הולך ונראה מתיישר למשהו שאנחנו יכולים להכיר מבחינת ההשתלטות של צהל והתקיפות וזה שנהיה סדר ופתאום יש גם ממשלה שהיא יותר אפשר לסמוך עליה אז דברים לאט לאט מקבלים איזושהי צורה של פחות חוסר אונים
וגם מקבלים סוג של משהו שאנחנו כל הזמן, הרי הבן אדם, הוא רוצה להשוות את זה למשהו, כדי שהוא יוכל שנייה להבין את האירוע. וכל פעם זה היה כזה 9-11 שלנו וזה וזה, ופשוט עכשיו, שכל הזוועות מתחילות לצאת מכל הקיבוצים, זה פתאום המונח והמינוח זה שואה. פשוט ככה.
יש... אני לא יודע אם להגיד את זה אפילו. אתמול בערב התחילו לצאת סרטונים חדשים שלשמחתי הם לא נפוצים כמו הסרטונים הראשונים שבהלם הראשוני. אלא דברים גם שצילמו אנשים שהיו במסיבה ובמהלך הבריחה וגם סרטונים שחמאס, לא יודע אם הוא מפיץ בצורה רשמית, או שזה פשוט אנשים מחבלים שהיו, ופשוט העלו את זה סתם. שלפי מה שאני מבין, ואני לא יכולתי להביא את עצמי להיכנס, הם הדברים האיומים ביותר שנראו. אנשים שרואים את זה מספרים על התקפי חרדה, על בחילות והקאות וכנראה מדובר אני קראתי תיאורים טקסטואליים של מה שיש בסרטונים האלה וזה היה לא אז אני חושב שזה כנראה באמת 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 מחריד ברמה שעם כל כמה שאנחנו בעיצומו של אירוע מחריד זה ככל הנראה דברים שהאנושות שהם להגיד עליהם תת-אנושיים ומפלצתיים, זה לא מספיק מכיל את הזוועה. אני חושב שהיום יותר מכל יום מאוד 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 חשוב לא להיכנס לזה כי הדברים מצלקים וטראומטיים.
וזה גם חלק
ולשים לב, כן, ולשים לב במיוחד, במיוחד אצל ילדים, כי מי יודע דרך איזה... חשבון בטיק טוק או זה, הדברים האלה יכולים, זה כנראה מדובר ב... אני לא אפרט מה יש שם, אבל זה ככל הנראה...
הנפש לא יכולה להכיל.
אי אפשר להשתקם מזה. אי אפשר להשתקם מזה.
מספיק לראות את העדויות של אנשי זקה שמגיעים לזירה, אני לא ראיתי אנשים... כל כך מעורערים עד היסוד, ולאנשים ש... רואים דברים ביום יום, כאילו ללא אנשים שהם לא משווקי חלב, הם מתנדבים בזקה, הם עוסקים בזה.
ליקוט המוות זה...
זה ממש מה שהם עושים. והם פשוט שבורים, הם פשוט שבורים. אגב, גם בדיוק ראיתי קטע של ביידן, בעוד מסיבת עיתונאים שהוא מספר מה הוא ראה, הוא כן קצת רחיב. ואתה אתם קולטים שהוא גם מעורער עד עצם היסוד, והוא גם לא ילד, ביידן ראה דברים, וזה גם מסביר את, את התמיכה שלו הבלתי מסויגת. זה, נעשו פה, אני שיחקתי עם, עם הבת שלי מחבואים, כדי, בניסיונות האינסופיים לשעשע ולבדר אותן כדי ש... לייצר איזושהי אשליה של נורמליות, ותוך כדי שאני משחק את המחבואים, פתאום המחבואים הפך למשחק מפחיד, פתאום הקונספט של להתחבא כבר כל כך צרוב לי בראש מהימים האחרונים כחוויה הישרדותית ומבעיתה, שהיה איזה... היה איזה רגע אחד שפשוט זה לא הרגיש לי כמו משחק.
כן.
זה הרגיש לי כמו...
כן, אנחנו גם כל דבר, אנחנו מתאינים אותו במשמעות נורא נורא מפחידה. אני באמת חזרתי אתמול מהשידור, נסעתי באוטו, ואז, וכל הדרך הזור אני מדברת עם מייט. כאילו, לא רוצה להיות לבד. ואני מדברת איתה, ואז פתאום אני אומרת לה, אימא לה, יש כאן... מישהו שרץ, ואז אני מסתכלת שנייה וכזה מה, ואז אני אומרת, הוא רץ לאוטובוס. פשוט רץ לאוטובוס. וזה כאילו הדברים האלה שכל דבר מקפיץ אותנו, פשוט מקפיץ אותנו, הפוסט טראומה, הנה היא.
אנחנו עדיין לא
בפוסט.
אנחנו בטראומה.
אנחנו לא בפוסט.
נכון.
אנחנו בטראומה, וגם לאור הדברים האיומים והמוות והכליה המוחלטת של יישובים ומשפחות, שקשה, אפילו כשמספרים על דברים אישיים שהם קטנים כזה מהיום יום שלנו, אל מול הזוועה שאנשים עברו, אבל זה לא פחות אמיתי. זאת אומרת, זה גם פחד, זה אפשר לתת לזה את התוקף ואת הביטוי, זה גם זה לגיטימי, זאת אומרת, זה לגיטימי גם לפחד, גם אם אתם לא בדרום או בצפון, כמו שהיה אתמול, שבוודאי התושבים שם חוו בעתה אמיתית. זה לגיטימי וזה קיים, ואנחנו כולנו גם צריכים להיות חזקים, אבל גם מפחדים. אני גם נוסע בלילות עכשיו, נסיעות ארוכות, אני מפחד. אני ממש נוסע ורכבים פתאום שחולפים לידך, אתה מסתכל לראות כאילו, רגע, מי נוהג בזה? מה קורה? ואנשים שבצד הכביש פתאום הולכים בצורה מוזרה, אני אומר, רגע, אם אני פתאום צריך לדרוס אותם עכשיו כדי לנטרל אותם, אנחנו כולנו בזה, וזה בסדר. זה בסדר גם לתת לזה מקום. זה כמובן לא מתקרב לדבר שאנשים חוו, אבל... וזה גם לא אחד על חשבון השני.
התפאורה של היום-יום הפכה להיות מאיימת. זה מה שעולה מכל העדויות האלה. אתה שומע על איך במקום הכי בטוח הגיהנום פרץ, ולכן גם המקום הכי בטוח שלנו, זה לא משנה אם הוא רחוק גיאוגרפית או קרוב גיאוגרפית, או בתוך אזור סכנה או לא בתוך אזור סכנה, גם הוא כבר לא בטוח. אבני הבניין של המציאות שלנו, הן כרגע אי אפשר לסמוך עליהן.
כן, אני מרגישה שכאילו אנחנו מתהלכים, זה אפילו, זה מין ריקוד עדין שבין הרגישות למה שאנחנו מרגישים ולתקף באמת את הפחד, לבין הזוועות שלא משתוות, כמו שאמרת, אני מאוד מתחברת למה שאמרת, טל. וגם הריקוד הזה הוא מתבטא בעוד אופן שנע בין שברון הלב שלנו לנוכח המראות ולבין הניסיון להעלאת המורל. אנחנו ממש כאילו צריכים, כל כמה דקות אנחנו בודקים שנייה את הדופק, מנסים להרגיש את התחושות של כולנו כדי להבין איך אנחנו נעבור את זה בצורה ש... כמובן, תשאיר אותנו מצולקים לעד, אבל לנסות שכמה שפחות לעבור את זה בצורה שפויה, כן. בתוך האי שפיות.
אני שם לב ממש שככל שאנחנו, כל פעם שאני בוכה, אז כמה דקות אחרי אני מצליח לצחוק קצת, כאילו זה ממש קשור אחד בשני, זה, זה, המועקה הזאת היא, אם אתה לא, אתה לא נותן המקום, היא לא מאפשרת לך להרגיש כלום, זה הכי גרוע.
לגמרי.
דווקא בגלל, אתמול כבר צהל הכניס עיתונאים ועיתונאים זרים.
נכון.
לתוך בערי נדמה לי, ויישובים, אולי כפר עזה,
כפר עזה.
בערי היה לפני יומיים, כפר עזה אתמול, כדי שיראו במו עיניהם, וגם על זה כבר קצת נשמע ביקורת, האם בעצם אנחנו צריכים להשתמש במרכאות בזוועה לטובת הקרדיט של הפעולה. ואני חושב שכן, בצורה חד משמעית, אבל לא רק בשביל הקרדיט, אלא כי אנחנו חיים בעולם שבו הטווח של האמינות מאוד מאוד התקצר.
נכון.
היום כבר לא מאמינים לכלום. כבר אתמול גם התחילו כל מיני סרטונים של כל מיני אנשים מופרעים עם קונספירציות, שבעצם דוברים עברית באיזה סרטון של הערבים ומה זה וזה. אנחנו חיים בעולם בזכות הרשתות החברתיות.
כן, אנחנו בעידן הפייק ניוז.
כן, אבל שאומרים עידן הפייק ניוז תמיד נשמע לי נורא מרוכח.
נכון.
אנחנו חיים בעידן של שקר, שאנשים נוטים יותר להאמין לשקר מאשר לאמת, שהאמת היא היכולת שלה לטייל ליבותיהם של האנשים היא ממש קטנה. ודווקא אם לקצר את המתווכים, כלומר, אם העיתונאים הזרים בעצמם יראו בעיניים ויספרו, לפחות לכלי התקשורת ולאנשים של המדינות שמהם הגיעו, וקיצרת את המתווך, זאת אומרת, הם לא צריכים גם להסתמך, נגיד, לא יודע מה, עיתונות ישראלית או דיווחים, צריך להביא את זה כמה שיותר ישר ולפנים.
נכון.
כי אחרת זה פתאום לא יאמין, ופתאום יהיו כל מיני ריכוחים, אבל זה בעצם ככה, וזה בעצם ככה, וזה לא היה ככה, ולא ראו, וכן. וזה קשה, זה קשה, אבל זה כן להתאים את הניהול של החזית הזאת לפחות, עם כל הזוועות והקושי.
אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, זה באמת להשאיר אפס רווח בין אנשים לבין האמת. שלא יהיה מרחק, כי למרחק הזה יכולים להיכנס.
אז אנחנו נהיה כאן כרגיל, עד 9:30 איתכם, וגם הבוקר הזה אנחנו רוצים שתתקשרו אלינו ותספרו לנו איזה שירים מנחמים אתכם, נותנים לכם את הכוח, משאירים אתכם עם איזשהו חוזק, שירים שאתם אוהבים, לא בהכרח קשור לאירוע הנוכחי, אולי כן, אלא פשוט מפעם, שירים של הנחמה. זה 1-900-7-2-99-99. עוד פעם, 1-900-7-2-99-99.
בדקה אחת שפויה הצלחתי לראות את אוניות הצער טובעות בים גדול של תקוות קטנות ויין. בדקה אחת שפויה הצלחתי לראות מלאכים בשמי העיר הזאת, אלוהים לא מבטר עלינו עדיין. אז מה בינתיים? על הברכיים, קרוב לאדמה, רחוק מהשמיים, צמוד אלייך. בדקה אחת שפויה הצלחתי לראות את אוניות הצער טובעות בים גדול של תקוות קטנות ויין. בדקה אחת שפויה הצלחתי לראות מלאכים בשמי העיר הזאת, אלוהים לא מבטר עלינו עדיין. אז מה בינתיים? על הברכיים, קרוב לאדמה, רחוק מהשמיים, צמוד אלייך. בינתיים בינתיים
ג'ני, בוקר טוב.
בוקר, בוקר, אביאטל וטום.
היי ג'ני, ג'ני. מה שלומך?
יחסית, בסדר, בנתניה שקט.
כן.
אמן שישי.
כן, אבל הסטרס גדול על כולנו, כמו גל, מעלה, מדביע את כולם.
לגמרי. אז ג'ני, אנחנו ביקשנו שתשתפו אותנו באיזה שירים, איזה שירים... מחזקים אתכם, אתם מוצאים בהם נחמה שקשורים אולי למשהו שהיה לכם, קרה לכם בעבר. כן, ג'ני.
Yeah, השבוע הזה הזכיר לי שיר שהייתי שרה לעצמי כל הזמן שהייתי לבד, או כשהרגשתי לבד, שהתחרתי בניווט ספורטיבי והייתי באמצע יער ואין כוחות יותר לרוץ או לעשות משהו, והייתי תמיד שרה לעצמי, זה השיר של שוגר בייב, סטרונגר. ואני לא הקשבתי לו כל כך הרבה שנים, אמרתי, די, אני חייבת לזכר, אני זוכרת שהיו שם מילים טובות ואני כבר לא זוכרת אותם.
אני חייב להגיד שאני לא זכרתי שיש להן עוד שיר פרט לה.
תשמע את זה ותראה שזה,
כן, זה כזה, זה התגנב אליי.
נכון,
לא, אז כן זכור לי מאוד מהלהיט שלהם אוברלואוד.
יש את אוברלואוד, יש את ראון ראון, יש את פוש דה בטן, יש להם
טו לסטיניו. אני גם אתמול הזכרתי בכל השירים שלהם, אמרתי, די, אני חייבת להקשיב להם. באמת, זה כל כך עיקרון של
צירות. זה מאוד 2000, נכון?
כן. והשיר הזה, תקשיבו, אתם חייבים להקשיב למילים אתמול, ממש, אני פתאום חשבתי על כל האנשים שיושבים בממד, או שהתחבו, או שבכלל מרגישים לבד, גם יש כאלה שלבד, והם מתחבים, הם שחדים, וזה כל כך, השיר הזה, כל הזמן הייתי שר לעצמי את הפזמון,
כן, אני...
Finally, I'm getting strong, כאילו, למרות שאני לבד, אני מתחילה יותר חזקה. ואני חושב שזה מה שצריך, וגם העובדה שהרגשנו לבד, זה בלי שום צבא. צבא, ממשלה, ואנחנו חייבים להתאחר גם במה שעכשיו אנחנו רואים במדינה, שאנחנו, גם בלעדיהם, אנחנו גם חזקים.
את עדיין עושה ניווט ספורטיבי?
לא, אני... ניווט ב...
מהרגע שאמרת ניווט ספורטיבי, זה כל מה שטל...
כן, בתחרות ארצית. בתחרות ארצית אני נקעתי את הרגל שהסתבר כשבר, ומאז כשבר, ואסור לי לעשות הרבה פעילות ספורטיבית.
זה ספורט מדהים.
כן, זה היה ממש כיף. זה היה בבית ספר, ולי אפילו מדליה מקום שלישי בתחרות ארצית. ואני מאוד אהבתי, באמת, באמת. הייתי גם בכל מיני עוד מועדונים בנפרד חוץ מהבית ספר, וזה היה נורא כיף. אני ממש טובה בניווט, באמת. בצבוק אותי בכל מקום, אני אמצא את עצמי. וזה באמת היה כיף. וכן, חבל. טוב, חיים חדשים.
כן. ג'ני, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה שאתם מחזקים אותם. באמת, גם הכאב שלכם, גם חלק מהעניין לחוות את כולן ביחד.
תודה רבה, ג'ני.
ביי, ג'ני, תודה. I'll be the one who לצוף קטע של טראמפ באחת מהעצרות שלו, שכנראה זה ממש קרה עכשיו, כי זה רץ בטוויטר בשעה האחרונה, וגם כבר התחילו לדווח על זה, שהוא מתייחס על, הוא מתייחס לדברים שקרו לנו בשבוע האחרון, ובמקום להביע אמפתיה ולחזק ולתת ביטחון ולשבח את החיילים או כל דבר אחר ש... בן ברית
אדם, שבן אדם,
ובן אדם מצופה ממנו לעשות.
כידוע, אחת ההגדרות של פסיכופת זה מי שלא מסוגל להביע חמלה.
מה שכן פסיכופת מסוגל לעשות זה להיזכר איך ראש הממשלה נתניהו יחזב את ארצות הברית בחיסול סולימני, ואיך המודיעין הישראלי לא היה כביכול מספיק טוב גם אז, ואיך אנחנו חייבים להתאפס על עצמנו כי אנחנו יכולים להילחם בכוחות מאוד גדולים. עכשיו, יש פה לקח, והוא שלפעמים אנחנו טועים לחשוב שמישהו שעוצם עין אל מול רשע אחד, עדיין יכול להיות בן ברית טוב שלנו, בגלל שהוא, יש לו שותפות אינטרסים איתנו. הדבר הזה תמיד מתהפך בסוף. מי שאדיש לרשע הוא, כמו שאתה אומר, פסיכופת. מי שיכול להתייחס כל כך, בצורה כל כך מזעזעת לכל כך הרבה עמים אחרים ולקבוצות אחרות וליריבים פוליטיים ולנכים ולכל, באמת כל קבוצה אנושית שקיימת וכל בן אנוש מסביבו ובמעגל הקרוב ובמעגל הרחוק, ובאמת זה אדם שלא הראה שום טוב, הוא לא הראה שום טוב מהרגע שהוא נכנס לתפקיד, וגם
להפך, הוא הראה המון, כאילו הרי פה יש לו הרבה מאוד מעריצים לטראמפ, כי הוא המכונה בצורה השטחית טוב לישראל,
כן.
ועשה כאילו פעולות, אבל כשמחברים את הדברים, הרי אין בו שום דבר חוץ מכוחניות ויהירות וזכיחות, והערכים האלה הם גם מה שהוביל אותנו בסופו של דבר להתאפס לא מוכנים למה שקרה. התחושת הכוח המזויפת, היהירות שאי אפשר לגעת בנו ולפגוע בנו ולא צריך כל הזמן להיות ערניים, שיש איזה מין הרתעה מדומה, שאנחנו כל כך חזקים, שיקורי כוח היינו שלא ראינו את זה מגיע. וכן, וזה לדעתי על אותו רצף, זה לדעתי הדמויות הטרמפיסטיות האלה שגם מסתובבות כאן וגם ככה מאוד מאוד הרגישו חיבור אליו כשהיה נשיא, זה אותו עולם ערכים שאני חושב יש לו חלק מסוים במצב.
אתם מכירים את האנשים האלה, רק המסקנה זה שיש את האנשים האלה בחיים שלנו שאנחנו יודעים שהם assholes, ואנחנו אומרים תראו, ליל הוא לא עשה שום דבר אף פעם, אז כאילו אני סבבה איתו. זה תמיד מתהפך, וזה מה שראינו עם טראמפ.
כן, מה שרציתי.
סליחה.
כן, אבל גם נגיד פוליטיקאים, זה גם משהו שכאילו כשהם דוחים, אז כאילו גם לפעמים אומרים שכזה בסדר, בפוליטיקה צריך להיות דוחה. והנה, כאילו בסוף אנחנו, אתם יודעים, רוצים את גנץ שייכנס לממשלת האחדות הזאת, שהטיקט שלו זה האדם הטוב, וזה שדווקא הלא דוחה מבחינה פוליטית, אלא לא משתמש בכלים האלה. וזהו, זה כאילו...
כי הלא דוחה מבחינה פוליטית הוא... הוא גם מקרין בסופו של דבר לאמינות.
כן.
כי זה מישהו ש... אני לא חושב שהוא איזה אליל גנץ, כן? אבל בוא נגיד, עם מה שיש לעבוד איתו, דווקא בגלל שהוא לא פוליטיקאי מהסוג הפוליטי.
מהסוג המנצח.
אז אלה מחזיקים לטווח הארוך, ואלה אנשים שאתה גם יכול לסמוך עליהם, שלפחות ברגעים האלה, השיקולים שלו הם באמת לטובתך. הם באמת, הוא רוצה באמת את הטובה וההצלחה. וגם המהלך הזה שהוא עשה עכשיו, הרי ברור גם שהוא חשב פוליטית, הרי אנחנו לא, בוא לא נתעמם, הוא יכול לשלם נגיד אפילו איזשהו מחיר פוליטי, הוא גם יכול להרוויח.
זה
גם וגם, זאת אומרת...
אבל זה בטוח מאוד ריסקי מבחינתו, לו היה פוליטיקאי ציני מהסוג של...
נתניהו
או טראמפ, הוא לא היה לוקח את הסיכון הזה, הוא היה מתרחק ככל שאפשר, זה פרשנות של אבישי גרינצייג שקראתי ומאוד התחברתי, שהוא היה מתרחק ככל האפשר מהסיטואציה כדי לא להיות נגוע בכישלון הזה. הוא נכנס לשם בהסתערות, וזה בדיוק מה שהחיילים בשטח גם צריכים לראות, אנשים שמוכנים לסכן את עצמם, גם אם זה רק ברמה הפוליטית או הקרייריסטית או whatever, כדי שהם יוכלו לסכן את עצמם.
כן. ובמה הוא נתקל? הוא נתקל בנתניהו, שעיכב את הכניסה שלו, מהמון סיבות,
המון סיבות, ואחת בולטת במיוחד, ואפשר להגיד את זה, אפשר להגיד את זה בכל, שרה נתניהו, היא פשוט חששה שגנץ יסחוף שרים מהממשלה, ושזאת תהיה שגיאה פוליטית של נתניהו, זה דבר שהיא אמרה, וכנראה הסיבה לעיכוב בממשלת האחדות. עכשיו, וכל מי שקורא ואומר שזאת התעסקות ברכילות, זה פשוט, לא, זה התעסקות בחיי אדם, וכל מה שיפריע מההתעסקות הזאת, אז אנחנו נתעסק בזה. בדיוק כך.
ואם הם מתעסקים בזה, זאת אומרת, אם זה היה חלק מהשיקולים של לא להקים ממשלת אחדות, אז צריך לדבר על זה, בוודאי.
כן, אבל צריך גם להשאיר את האחריות הסופית, בסוף, 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 האחריות היא על נתניהו עצמו.
חד משמעית.
זה ששרה היא, יש לה השפעה מאוד מאוד גדולה עליו, זה שלהם. הבן אדם שעליו אני כועס בסיטואציה הזו, ושצריך לזכור לו את זה לכל החיים, ולא להרפות מזה, זה נתניהו עצמו. הוא זה שמקבל את האחריות, שזה יהיה הבן שלו, שזה תהיה אשתו, שזה יהיה בן דוד שלו, שזה יהיה חמו. לא, זה, ואני מסכים איתך, זה לא רכילותי, זה באמת נוגע לחיים. אבל אני גם לא רוצה לתת לו את, את הפתח להתחבא מאחורי הסביבה הבעייתית שיש לו.
זה, בהתחלה רק שזה, כאילו עלו הידיעות הראשונות על זה, שזה שרה נתניהו, נדמה לי בן כספית.
בן כספית היה הראשון, ואז שרקי אמר את זה בשידור.
כן, וגם בכל הערוצים עכשיו.
דפנה ליאל, כן.
דפנה ליאל, גם ליאור קיינן, זה צריכים להבין. אנשים צריכים להבין שלפני שעיתונאי מפרסם ידיעה כזאת, בסדר, ועיתונאי אף פעם, זה לא 100%, כאילו כולם טועים בעבודה שלהם, אוקיי? אבל לפני שעיתונאי מפרסם ידיעה כזאת, זה חייב להיות מוצלב עם כמה מקורות, וכולל ראיות. ראיות אפילו לא רק לראות בעיניי. עכשיו, בגלל שלפי הדיווח היא שלחה הודעות, וואטסאפים או אס-אמסים, או אני לא יודע איזה סוג של הודעות, לשרים, כדי שיתנגדו לכניסה של בני גנץ לממשלה. ממשלה שאמורה לנהל מלחמה שתציל אותנו. והיא שלחה הודעות לשרים. אותם שרים היו עמומים. שוב, שרי ליכוד, כן? או לא רק בליכוד, שרים מהקואליציה. הם היו כל כך עמומים
שהם הדליקו את זה לעיתונאים.
הם העבירו את זה לעיתונאים. השרים ששרה שלחה להם את ההודעות. זה לא קונספירציה של השמאל, וזה לא עיתונות הרלביסטית, וכל הקשקושים ההגנתיים האלה שאנשים תומכי נתניהו אומרים לעצמם כדי למצוא דרך להתמודד עם המציאות המעוותת והמטורפת שהאיש הזה בנה סביבו. וזה וגם על זה, וגם על זה, בוועדת החקירה שתגיע, מישהו יצטרך לתת את הדין. שאם העיכוב היה בגלל שהיא, אגב, גם
זה לא שהיא לחשה לו באוזן מה היא חושבת שצריך לעשות.
שזה לגיטימי, אגב, לאדם להתייעץ עם הקרובים לו.
נכון, נכון, היא שלחה הודעות, ואז גם ההצהרה שלה, שבאה מיד אחרי חשיפה, שאחדות היא צו השעה, אני...
שלהבנתי די, כאילו, בוא נגיד, בעל כורחה.
ברור.
כדי למזער נזקים.
ברור, וגם אז גם היו עוד ניסיונות למזער נזקים מצד כתבים, שחרו לי, מה אני יכולה לעשות, כשעמית סגל נותן סיבות, מין נסיבות אחרות להודעות האלה, זאת אומרת שהיא עשתה את זה מכוונה להגן על ביטחון המדינה,
כי כאילו גנץ ואייזנקוט הם פחדנים, והם לא ייתנו ללכת עד הסוף. בגלל זה התנגדה לזה.
סליחה שאני מגן על עמית, אבל אני לא חושב שהוא האמין בטיעון הזה. אני חושב שהוא, זה גם משהו אחרי זה אמר לדפנו, אמר, היו הרבה נימוקים, זה הנימוק שאני מכיר שהיא נתנה.
אוקיי, בסדר. זה הנימוק שהוא מכיר. בסדר.
את יכולה לא להאמין לה, אני כאילו...
ואז דפנה ליאל מיד אמרה עמית, כאילו זה... אני שמעתי דווקא טיעון אחר.
ואם דפנה ליאל שמעת את הטיעון הזה, אני בטוחה שגם עמית שמע את הטיעון הזה.
לא, הוא גם שמע את הטיעון הפוליטי, כן, אני מניח שכדי, זאת אומרת שהוא, אני לא יודע מה הוא עשה, או הניסיון אחרי זה, כשאולי, אני עכשיו אומר בלי לדעת, אבל אולי דיבר ישירות עם שרה נתניהו, וזה מה שהיא אמרה לו, אז הוא מביא את הדברים בשם אומרם. אבל אין ספק שהמניע היה פוליטי קטנוני, ועכשיו לצייר את זה כמשהו שדווקא היא פחדה, עשתה את זה מטובה, מדאגה לעם ישראל, שגנץ ואייזנקוט החששנים האלה לא יפגעו ביכולת ללכת להסתער קדימה, זה קצת לצבוע את זה רטרואקטיבית, וזה קצת מגוחך.
אני לא חושב שעמית סגל מנסה לשמור על שרה נתניהו. אני לא חושב את זה, מה טוב? אני לא חושב את זה.
בסדר.
זכותך לחשוב את זה, זכותי לא לחשוב את זה.
אני לא אומר שהוא מנסה לשמור, אני אומר יכול להיות שזה מה שהוא קיבל, יכול להיות שהוא קיבל ממנה, והוא אומר את מה שהוא קיבל ממנה, אוקיי? זה לדבר ישירות עם המקור. האם זה נשמע אמין? נשמע לך אמין?
לי זה נשמע, כן.
כן?
שזה מה שהוא חשב, שזה אחד הנימוקים שהוא שמע, כן. זה לא היה נשמע לי כאילו הוא מנסה להגן על שרה נתניהו, הוא בתביעות עם הבן שלה, בוא, הם לא חברים.
לא קשור. לא, האם זה נשמע לך אמין שזה הטיעון באמת ש...
לא, ברור שזה לא הטיעון שהיא אמרה. ברור שזה אחד הטיעונים. אני פשוט חושב שלייחס לעמית סגל את הכוונות האלה של לשמור על שרה נתניה.
אבל מי אמר את זה?
אז זה מה שאני הבנתי שנאמר, בסדר. יכול להיות שאנחנו בחוסר תקשורת.
אני חושב שכאילו עמית סגל הביא את המידע שהוא כבר כחלק ממזעור הנזקים.
כן, אז אני לא חושב שעמית סגל היה שותף למאמץ מזעור הנזקים של שרה נתניה.
אני פשוט חושבת אחרת. בסדר.
כל טוב.
כחול כהה זה עוטף אותך ברחמים צף אתה וזה מרחף בעולמות גבוהים אתה אולי יודע הכל ורואה את הסודות גלויים אתה ודאי רגוע מאוד זה עוטף אותך ברחמים אור חזק מכה בתחום
יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, יניב.
אז תן לנו את העדכון היומי. קודם כל, מה קרה בלילה?
כן, אז ככה, בלילה למעשה צהל יוצא לתקיפה מאוד רחבה של כוחות נוחבה. כוחות נוחבה זה בעצם הכוחות היותר איכותיים, נקרא לזה כוחות הקומנדו של חמאס, מי שבעצם הוביל את התקיפה. מה שמעניין מאוד בתקיפה הזאת, זה היה לאורך כל הרצועה, מה שמעניין מאוד בתקיפה הזאת, התקיפה הזאת בין השאר היא תולדה של חקירות השבועים שיש אצלנו פה. זאת אומרת, שב"כ חוקר את אותם פעילים שנתפסו אצלנו, ומוציא מהם מידע לגבי כל האתרים, כל האתרי תשתית, נקודות כינוס או שליטה של חמאס, ולמעשה הוא תוקף. הוא גם תוקף, הוא מבקש שמות, זאת אומרת, כל שם שעולה בחקירה, הבית שלו, התשתית שלו גם מותקפת. אירוע מאוד משמעותי שהיה אתמול, בעצם בצהל הקימו צוות מיוחד לאיתור מטרות, שכל המהות שלו זה לקחת את הסרטונים, זה כמובן במקביל, כן? אבל לקחת את הסרטונים שבהם רואים את אותם אנשים שהיו חלק בכל התקיפה. זאת אומרת, פתאום רואים איזשהו כתב שנכנס לתוך ישראל מעזה, כתב פלסטיני ומתחיל לדווח. אני לא מדבר על איזה תקשורת רשמית, כן?
כן, כן, אנחנו מכירים גם את התמונות שלו מדווח בהתרגשות מתוך
הקורס. מכירים גם את התמונות שאחרי.
כן.
יש צוותים שמנתחים את כל הסרטונים, כל אחד שמופיע בסרטון, לא נשאר בחיים.
אבל רגע, אני רוצה לחזור למשהו שאמרת קודם על המידע שאנחנו מקבלים מהחמאסניקים שנמצאים אצלנו, כי זה חשוב, כי יש תסכול שהוא מאוד מאוד ברור כשאנחנו שומעים על מחבלים שתפסנו ומקבלים טיפול רפואי אצלנו, במימוננו, זה מרתיח את הדם, אבל בעצם האנשים האלה מחזיקים במידע שהוא חשוב לנו מאוד, ולכן
הוא לא חשוב, הוא קריטי. אנחנו מדברים על אירוע שלא ידענו עליו כלום. זאת אומרת, כרגע לצהל אין שום דבר שהם יכולים לשלוף מהמדפים והקלסרים שלהם, כדי לדעת מה קרה ומי השם ומי עשה ואיך להתנהל, כי אנחנו לא ידענו כלום, והעובדה שהופתענו. זאת אומרת, כל אחד שאנחנו תופסים בחיים, אנחנו מיד צריכים לשמור אותו, לשלוח אותו לבתי חולים, לדאוג שהוא לא ימות, כדי לחקור אותו. כל אחד כזה שנשאר בחיים הוא אוצר של מודיעין שאנחנו חייבים לקחת ממנו את הכל. זאת אומרת, כל אלה, באמת, אתה רואה מה קורה מחוץ לבית החולים, ואתה מבין שיש פה, אני מבין, אני יכול להבין את הכעס הזה ואת האש, אבל באמת, אנחנו כבר בשלב כזה שאיכשהו התייצבנו, ואם מישהו שלח אותם לבית החולים כדי שהם יחיו, כנראה שהוא צריך אותם. אני אתמול הייתי כמה שעות בבארי. הגופות שם של המחבלים עוד בשטח, אתה פשוט הולכים בין גופות מחבלים, זאת אומרת, זה לא שהם פינו אותם מיד כדי להציל את חייהם. את מי שנמצא בבית חולים, צריך אותו.
צריך אותו כי הוא נכס מודיעיני וקלף מיקוח.
זה לא מתוך איזושהי דאגה
ממש לא, אין פה עם התרזה. זה לא אף צוות, תאמינו לי, אף חובש בצהל, אף פרמדיק, אף רופא לא הזיק מסוקים עכשיו לאיזה עוד מחבל שנפצע בשטח. פשוט חייבים מידע. אנחנו הופתענו, אנחנו לא יודעים מה קורה שם, ולכן כל אחד כזה שנשלח לבית החולים שם, זה באמת בשלבים מאוד מאוחרים.
אבל העבירו אותם אחר כך מתקנים רפואיים של השב"ס, נכון? לא, הם לא בבתי חולים, לא מאושפזים מחבלים,
כן,
לצד ניצולים.
כן, גם מי שחושב שעכשיו הם נמצאים שם עם איזה, אתה יודע, אתם מדמיינים אותם עכשיו כזה עם החלוק התחלת, הולכים
למכונת שתייה.
במחלקה, כן. כן, הולכים במחלקה כמו בפרק של שיקגו, זה לא האירוע. האירוע זה לשמור אותם, אדוני, כדי שהוא יספר לי, תעבור, תספר איפה האנשים, מי היו, איך תכננתם.
כן, אבל אולי כדאי להזיז אותם ממערכת הבריאות הציבורית למקום אחר, כי זה יוצר שם בלגן.
נכון, אבל כדי לייצב את מצבם, אתה לא יכול באמת ללכת עכשיו לאיזה מרפאה של שב"ס. כל אחד שמיוצב, וצריך להבין עוד דבר, ברגע שהבן אדם, הוא לא מחכים עכשיו להחלמה מהירה, ברגע שהוא אין סכנת חיים והוא יודע להוציא חצי מילה מהפה, הוא נלקח לחדר חקירות. זה לא
אחרי פיזיותרפיה ושיקום.
המטרה זה להביא אותו כמה שיותר מהר לחדר החקירות, כן.
בדיוק, בדיוק. אז זהו, אז עכשיו למעשה צהל בעצם כרגע מתמקד באמת פגיעה בתשתיות כמה שיותר. מצד שני, הגיוס הגדול הוא בעצם נערך לאיזושהי פעולה קרקעית, כמובן שאם היא תתבקש על ידי הדרג המדיני, הערכה היא שכן, אז באמת המון המון כוחות גם נפרסו, והמון המון כוחות נמצאים באימונים אינטנסיביים לקראת אפשרות לכניסה קרקעית. אנחנו גם רואים קצת בלבול בגלל הלחץ בצפון, זאת אומרת אתמול, קודם כל התושבים מתחילים לדווח כל דבר שהם רואים בשמיים, אוקיי? אז הנה ראיתי מטוס וראיתי חדירה, כל דבר כזה בינתיים צהל לוקח מאוד ברצינות, בין השאר גם בגלל השוק שהיה לו ביום הראשון, ביום שבת, אז הוא לא לוקח סיכונים והוא קופץ על כל מידע, אבל כל מידע כזה מקפיץ את כולם. הבעיה זה שההקפצות האלה בעצם הן כל כך רחבות ומקבלות מיד איזשהו נפח נורא נורא גבוה בתוך הרשתות החברתיות. אתם ישר רואים שאנשים אתמול כבר דיווחו שראו את הכתב"מים. אתם יודעים, אפילו בתקשורת שלנו, כן? ראיתם כבר פרשנים מתחילים לדבר על השילוב בין הכתב"מים, בין... ממש מתחילים לתאר מה הם רואים, שזה לא קורה.
כן.
זה לא קורה, זה לא קרה.
זה באמת היה... אני לא יודע באיזה כלי תקשורת, אני כן יודע באיזה כלי תקשורת, ראית אנשים שכתבים שאומרים שהם רואים כבר את המתקפה. בערוץ 14 דיברו על זה כאילו זה קורה, לא אפשר להגיד את זה גם.
גם בעוד מקומות, עכשיו אני לא בא בקטע לבקר, נכון או לא. יש קושי מאוד מאוד גדול לראות את מה שקורה ברשתות, את מה שקורה מסביב. אתה יודע שצהל גם לא בדיוק סגור על עצמו ב-100%, והלחץ הזה לפעמים הוא כמד על ידי על הכתבים ועיתונאים. אני לא רוצה להגיד שלא, אבל צריך טיפה יותר לנשום. אני חושב שאנחנו כבר במצב כזה שאפילו הציבור, עד שהוא לא שומע משהו מרשמי, מאיזשהו גורם, צריך לקחת רגע הכל בעירבון מוגבל. אני מקבל ישר הודעות של ישר, אנחנו באיזושהי תקיפת סייבר, אז הם הפעילו לנו את המערכות תיאטרה. לא, הייתה טעות, זה טעות אנוש, זה לא צריך לקרות, זה תקלה. אבל לא...
אבל זה לא טעות אנוש מסוג מישהו, נשפח לו הקפה על המקלדת.
כן, בדיוק, לחץ על משהו לא נכון.
לא. הטעות אנוש, זה בערכה לא נכונה של הדיווחים. זאת אומרת, היה הדיווחים של כמה אנשים, גם אנשים קרובי סמוכי גדר, מה שנקרא בצפון, היישובים שקוראים לגדר, ואנשים באזור הכרמל, שהם באו ואמרו, אנחנו ראינו. עכשיו, זה טוב שמדווחים, כמה שיותר לדווח, אנחנו... הלוואי והיה לנו דיווחים כאלה
בדיוק.
ביום שבת בבוקר, אז כן לדווח.
נכון, עדיף שנהיה אובר סנסיטיב מאשר כהים.
בדיוק, בדיוק, לא לחשוש לדווח מה שרוצים, מה שרואים לדווח כמה שיותר, רק אני אומר, אנחנו כבר במקום כזה שגם הציבור... יודע וצריך להיות טיפה יותר אחראי לגבי האירועים האלה, הוא יודע מה לקבל, מה לא לקבל. לא, בצהל אני מניח שהיום זה כבר יהיה, אנחנו נכנסים ליום השישי,
כן.
אז אנחנו בדיוק אחרי איזושהי שיחה, אז מתחילים ככה להתרומם טיפה, אתה רואה שהמילואים הכניסו רוח, יש להם עדיין קושי לעמוד מול הציבור, מול הדבר הזה, מול ההפתעה שחווינו. זאת אומרת, אתה עדיין רואה על הכוחות את ההשפלה הזאת בפנים. זה כמה שהם מנסים, כמה שזה, עדיין קשה להם נורא, הם מנסים לתרגם את זה למין מוטיבציה ללחימה, אבל עדיין, אני סובבתי אתמול כמה שעות בבארי שם, ואתה רואה על הפרצוף של הלוחמים, את הקושי, הסיפורים שרצים שם, הסיפורי גבורה שהיו שם,
כן, לאט לאט מתחילים לצוף סיפורי הגבורה של חיילים, של כיתות כוננות, זה דבר.
כן, בדיוק, אז אתמול הם גם הגיעו חלק מחברי הקיבוץ בליווי של צבא, כדי לאסוף את הכלבים לדוגמה, שנשארו שם. ואז אתה יושב ושומע איתם סיפורים שאין תסריטאי שיכול היה לכתוב את זה. זה פשוט אירוע שהוא בקנה מידה אחר לגמרי. אם זה מישהו שמספר על שהוא ישב ביום שישי ככה לשתות את הקפה שלו ב6:30 בבוקר, ואז הוא רואה חיילים והוא רוצה לנפנף להם כזה לשלום, וכשהם באים אליו אז הוא רואה פתאום את הסרטים הירוקים.
כן.
אז... ואז מה עושים? הוא לוקח איזה שני סכינים ורץ, ואיכשהו הוא הצליח איכשהו גם להסתתר בתוך הבית ולא תפסו, אבל כל אדם שיוצא שם, כל אחד שיוצא מהדבר הזה וכל אחד שכביכול שרד את התופת, אז או הילדים שלו, או הבנות, בני זוג שלהם, או האחים שלהם, או השכנים שלהם, פשוט נדבחו. אנחנו מדברים על אנשים שחוו אירועים כל כך קשים. מי שמסתובב בקיבוץ מריח את, את האירוע הזה. הוא לא רק, אני לא יודע איך להסביר את זה, הוא פשוט מריח את האירוע הזה. א', הצחנה של הגופות מחבלים שעדיין בשטח. הבלוני הגז שעדיין לאט לאט מפרקים את הכל, אבל יש ריח עדיין של, של גז באוויר, המים שזורמים שם בלי סוף. ההרס הוא, 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 הוא חד משמעי, הוא, הוא משהו... הבתים הרוסים כאילו הפציצו שם עם מטוסים, לא, לא מחבלים שנכנסו כחוליות מחבלים.
כי הם פוצצו, זאת אומרת, בית שלא הצליחו להיכנס אל האזרחים שישבו בתוך הממד, הם פוצצו ושרפו את הבית.
נכון, הייתה להם שיטה גם, זאת אומרת, הם פירקו גלגלים מהרכבים, הם הדליקו את הגלגלים וזרקו אותם לתוך הבתים. מה שזה יצר, אשן סמיך נורא בתוך הבתים, וחנק הרבה אנשים גם בתוך הממדים. אני כן שומע בדרגות השטח מאוד מאוד לוקחים את האירוע הזה ואת האחריות. זאת אומרת, רוב מפקדים שהשתתפו בלחימה או שהם אחראים מנהלים כרגע את הלחימה, אתה שומע אותם תמיד אומרים, אנחנו אשמים, אנחנו לוקחים אחריות, לנו זה קרה, אנחנו, אבל עכשיו בואו ננצח. מול הדרג הבכיר ש... שעדיין, עדיין, אני יכול להגיד לכם, אנחנו מדברים לפעמים, מעלים אותנו לאיזשהו שיחות עם אלופים בצהל, שהם היום נגיד אחראים, בוא נגיד לוגיסטיקה וכאלה, שעדיין מנותקים מהמציאות, עדיין מנותקים ממה שקורה. זה הכי, הדבר המדהיג ביותר, זה אותם קצינים, שהם בדרך כלל לא בשטח, ולא ב... אתה יודע, בשכבת ביניים והגבוהה של השטח, מדבר, נגיד, עד רמת המחתים, או, אתה עדיין שומע אותם מדברים באופן שהוא מנותק.
שמה, באיזה
אומרת,
אופן?
הוא אומר, לא חסר ציוד, אנחנו מביאים הכל, כי אין חסר ציוד. או שאומרים לך, יש אוכל לכולם, אין אוכל לכולם, ומי שרוצה להגיד לי עכשיו שאנחנו ביום השישי ומנת קרב, ללוחם שנמצא שישה ימים תחת לחימה כזאת, זה מה שמספיק וזה מה שתכננו, אז הוא משקר. הוא משקר. לנו באים ואומרים, אני לא מבין מה, מה אתם עושים עניין. אנחנו אמרנו, מנות קרב זה למלחמה, והנה יש מלחמה ויש מנות קרב. עם כל הכבוד, אם אני מסוגל להיכנס ארבע פעמים ביום לקיבוץ בערי ולכפר עזה, אתה מסוגל להכניס אוכל חם אחרי שישה ימים ללוחמים. עדיין יש משהו בצבא, בכל ההתנהלות הלוגיסטית, שזה פשוט חרפה. אתם רואים את זה היום? זה פשוט חרפה. לבוא ולהגיד לי, אני לא מצליח, אני, יש לי מנות קרב, ככה הם נקראות, ואני בקרב, אני במלחמה. כן. זה פשוט שקר. אין לו פשוט איך להביא את הדברים.
ולמזלנו, אנחנו, לצערנו ולמזלנו, אנחנו רואים התארגנויות של אזרחים שמביאים אוכל בכמויות אל החיילים.
כן, אבל זה לא sustainable, זה לא יכול להימשך הרבה.
א', זה מפריע, א', אני אומר לכם, זה אמיתי, קודם כל זה מחמם את הלב, גם אני רואה את זה. באמת, החיילים שמוצפים באוכל, וצריך להבין, בימים הראשונים, כן, אותם ארגונים, בדרך כלל המחאה, מה שקרה, זה קבוצות של מחאה, כמו אחים לנשק, אמהות בחזית, דמוקרטיה ציפור נפשנו, כל המחאת המילואים הזאת, והדברים האלה, הם היו נורא מחוברים עוד קודם, דרך קבוצות, דרך
הייתה להם את
התשתית. מהר מאוד, התחילו להגיע הודעות, מה צריך, הקימו חמלים, אחד הוקם גדול מאוד.
אוקיי, קובוביץ', אנחנו חייבים לסיים, ותודה רבה לך.
בבקשה.
תודה.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
שעה שנייה, בוקר טוב לכם. אז נגענו בזה ככה בקטנה קודם, אבל יש ממשלת אחדות בישראל, חירום, אחדות, לא יודע איך בדיוק המיתוג הנוכחי של הדבר, וזה לקח הרבה זמן. חייב לומר שאתמול אחרי ההסכמים שיצאו ההצהרות, דיברו נתניהו, דיבר גלנט, דיבר גנץ, זה כן, היה לזה כבר את האפקט הקצת מרגיע, קצת נוסח שיש איזשהו צוות יותר אחראי, שמנהל את האירוע, ושכבר לא עסוקים בלבנות את הממשלה הזאת, בלריב לקראתה, אלא עכשיו אפשר להתחיל לעבוד. אפשר להתחיל לעבוד בצורה מסודרת, קונצנזואלית, יותר. וזה מהלך חשוב, חבל מאוד כאמור שהוא לקח כל כך הרבה ימים, דיברנו קודם על למה זה לקח כל כך הרבה ימים.
זה ממש היה צריך לקרות תוך שעות.
כן.
גמרי. הם יצאו במין הצהרה משותפת כזאת, זאת אומרת שביבי דיבר, אחרי זה גלנט ואחרי זה גנץ. ובנאום של ביבי הצלחתי להבחין באיזשהו, זה אפילו לא ניואנס, זה הרגיש שהוא קצת ניסה להיות ביידן. כשאני אומרת שהוא קצת ניסה להיות ביידן, אז הוא ניסה בנאום שלו להראות איזה שהם תנועות אנושיות, מין, בין אם זה, אתם יודעים, להתחיל את הנאום בתיאורי הזוועות והתעכבות עליהם, זה, זה, זה הרגיש מאוד דומה לנאום של ביידן, ואני לא יודעת כאילו אם עכשיו זה אולי, אולי זה קטנוני, כאילו להיכנס לזה, אני, as we speak, זה כל פעם לא נעים, ואז אומרים, אבל זה חשוב, אבל הוא, זה, זה, זה פשוט, הרגיש לי גם בבכי שהיה,
הוא דמע
וזה
כזה,
כאילו כן. מה שהיה, באמת, שגם דיברנו על הנאום הראשון, שכאילו היה מאוד מאוד, חסר, מאוד מאוד חסר.
אני חושב שזה הכי קרוב שראיתי את ביבי לדבר כמו בן אדם בהרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים. הוא תיאר זוועות שקרו וראו, והוא התרגש מזה.
זה נתן לך, אבל זה נתן לך נחמה? כאילו, הכוונה היא, התחברת לזה?
לא. לא, כי אני חושב שאני בכזה מצב של חוסר קרדיט.
זה כבר too late לזה.
כן, זה בגלל שאנחנו יודעים מי האיש ומה המניע וכולי, אז גם זה קצת הרגיש כמו הצגה של עצב, למרות שאני כן חושב, זאת אומרת, הוא לא, אי אפשר באמת להיות אדם ש,
ברור שהוא עצוב.
כן, ברור שהוא עצוב, זה חד משמע, לא אומר שהוא לא עצוב, אבל גם בדרך שהוא ביטא את זה, זה היה, בגלל שאנחנו כבר מכירים אותו כל כך, זה גם הרגיש כמו, אוקיי, אז עכשיו זה הזמן להעביר מסרים של עצוב.
לא, וגם היה לו את הרפרנס הברור של יום לפני, ואת הנאום שכולנו פשוט התמוגגנו.
אני חושב שעצם הסיטואציה שבה הוא עומד במסיבת עיתונאים שבאמת הייתה אמורה להתרחש 4 ימים לפני, כי ממשלת החירום הזאת התעכבה רק מטעמים לא ענייניים, והיא קשורה באופן מהותי ליכולת ניהול המלחמה הזאת, שאתה בבירור עצוב על הקורבנות שלה. עצם זה שכל זה מתרחש בתוך הסיטואציה הצינית הזו, זה גם מאוד מאוד מקשה להאמין ולהתחבר, כי כאילו,
כן. ואמר את הדברים, לא הזכיר את שמושר גנץ בנאום, אבל בסדר. אחריו דיבר גלנט. גלנט, יש לו את הלוק הזה, זאת אומרת, הוא היה נראה מאוד מאוד נסער. נסער, אבל כמו מפקד נסער. לא נסער כמונו, כאילו אזרחים נסערים, אלא, זאת אומרת, זה היה, זאת הייתה נסערות שמין תורגמה לנאום מוטיבציה.
כן.
תקיף. זאת אומרת, זה כאילו בסקאלה של הרגשות של הבכירים הצהליים.
עד שכחו שהאנשים האלה, הם היו עשרות שנים בצבא, ועוד בצבא של פעם, שגם הוא היה עוד יותר שוביניסטי. אז כאילו הם, זה באמת, המנעד שלהם היה מצומצם מלכתחילה.
אבל זה כן הרגיש אותנטי? בתוך משהו מסוגל.
זה קצת מאמן של קבוצה.
כן.
לפני שהם עולים לדשא.
כן, נכון. אבל עם כאב. זאת אומרת, הייתה גם תדהמה שאי אפשר להוציא אותה בכלל מתוך הזה. כי גלנט עצמו, אגב, גם הסתובב בשטח בימים האחרונים, ונכנס וראה ודיבר עם כוחות. ובני גנץ אחרי זה דיבר גנצית, זאת אומרת הוא כזה היה לו כזה קצת מכל דבר,
נכון,
כאילו
שהוא באמת תמיד היה כזה,
כן, הוא קצת מכל דבר, הוא לא הרבה משום דבר אבל הוא קצת מכל דבר, ואני חושב ששוב במציאות שלנו זה באמת סביר, זה משהו שאפשר ללכת איתו. ובמהות, אז הקימו כן קבינט מצומצם.
כן.
כן.
אני חייבת להבין משהו אחד, המטבחון. אתם יכולים
בעצם יש הגוף שיקבל את ההחלטות של המלחמה, של מה קורה, של התוויית המדיניות לצבא, זה ביבי, גלנט, גנץ ואייזנקוט כמשקיף.
משקיף, אני חושב, יש עוד משקיף.
ועוד מישהו, ברח לי עכשיו, נו. בכל מקרה, הבן גבירים והסמוטריצ'ים והרגבים וכל החבורה הזאת הם מחוץ לניהול של הדבר. ההחלטות התקבלו אצל אנשים, כמובן, גם צריך לזכור שכל האנשים האלה, גם שבמערכת הצבאית וגם זה, הם היו שותפים לקונספציה הזאת שפקעה מול העיניים, אבל את ההחלטות הקריטיות של התוויית המדיניות, זה יקרה ב...
דרמר הוא המשקיף השני.
נכון. גם רון דרמר, אגב, זה איש אומנם מאוד 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 מקורב לנתניהו, אבל זה איש שאפשר לסמוך עליו, זאת אומרת, כי הוא מקצוען בתחומו.
הוא מקצוען, הוא מבין
בעצם. תחום של יחסי חוץ, בתחום של יחסים בינלאומיים.
יש לו קרדיט, אנשים מכירים אותו.
כן.
הוא עוסק בזה הרבה.
בוא נגיד ככה, הוא עכשיו שר החוץ של הממשלה, ונתניהו ראש הממשלה, יש פונקציה שהיא בין ראש ממשלה לשר ביטחון, שהיא גנץ, ויש שני שרי ביטחון שהם גלנט, ואייזנקוט, בוא נגיד, נקרא לזה יועץ בכיר לשר הביטחון. אייזנקוט, אגב, הוא אחד האנשים הבודדים במערכת שדיבר והתריע ואמר שאנחנו בפתחו של אסון כזה, ואפילו שהוא אייזנקוט לא הקשיבו לו וביטלו את דבריו ויחסו לו איזה מין
אלרמיסטיות כזאת,
כן, היסטריה ומה פתאום וחמאס מורתע.
האמת שאני חייב להגיד שאתמול במקרה הזנתי לאיזה פודקאסט שסוקר את ההיסטוריה של חמאס עד היום, וכשאתה שומע את ה מדיניות הישראלית שאנחנו חיים אותה כבר איזה 15 שנה, אז זה פתאום נשמע כל כך הזוי. הרעיון שעד אתמול האמנו בו כולנו, אף אחד לא התגר אותו באמת, של לתת לחמאס מה שצריך כדי שיהיה שקט, ומדי פעם לעשות איזה סבב. ועכשיו לאור המפלצתיות שהתגלתה, לא שחשבנו שהם איזה ארנבים, אבל כשראינו למה הם לא רק מסוגלים, אלא גם מתכוונים ומוציאים לפועל, אז פתאום התעוררות קולקטיבית כזאת מהזיה, של כאילו, כן, יש פה ארגון ששואף להשמיד אותנו, הוא רק הולך ומתחזק, אנחנו מסייעים לו ללכת ולהתחזק, נותנים לו סוג של לגיטימציה על הדרך. איך, כאילו, מה חשבנו לעצמנו?
חשבנו לעצמנו כמו שאנחנו חושבים לעצמנו, וטוב שאנחנו חושבים ככה. חשבנו, כל ידע או מידע או מחקר, זה נורא תלוי איזה משקפיים אתה מרכיב כשאתה ניגש לקרוא אותו. האם אתה מרכיב את המשקפיים המערביים, שהם שוחרי חיים ושלום ושוויון, חירות, דמוקרטיה, כל הערכים האלה שאנחנו מאוד מאוד נלחמים עליהם עשרות שנים, וכאן במדינה אפילו מאוד בשנה האחרונה, או שאתה מרכיב את המשקפיים של האסלאם הקיצוני, שהוא שוחר מוות, ושוחר הרס, ושוחר השמדה של האחר, והוויכוח הוא בעצם בין איזה משקפיים להרכיב, דרך איזה מבט להסתכל על המידע הגולמי, על העובדות.
אז בדיוק בהקשר הזה, אחד מהדברים שהזכירו שם בפודקאסט, זה שאחרי שישראל נסוגה מעזה, אז ממשל בוש, שכידוע מאוד רצה לייצא דמוקרטיה למזרח התיכון בכלל, ממש דחף שתהיינה בחירות בעזה, וכדי שיהיה תוקף לבחירות ושהעם הפלסטיני יקבל את תוצאותיו בלי כחל וסרק, הרשו לחמאס להשתתף בבחירות, כשכל הסקרים הצביעו שאשף ינצחו את חמאס, ואז יוכלו להגיד, הנה, נתנו את ההזדמנות, אשף ניצח, הוא ניצח, אי אפשר להרער על זה, כי נתנו לכולם להשתתף, ועכשיו יש שם דמוקרטיה, ולהפתעת כולם חמאס ניצחו בבחירות הללו, וזה גם משהו שצריך לזכור. כשהיו בחירות ברצועת עזה,
אבל השלטות על עזה הייתה אלימה.
נכון, כי ארצות הברית וישראל לא נתנו בצדק לחמאס לממש את הבחירה שלו, אבל הרצועה בחרה בחמאס.
הרצועה בחרה בחמאס, וגם אם אנחנו נכנסים גם לדיון הזה, כי חמאס צמח בעצם גם כארגון רווחה. עוד לפני הקמת הרשות הפלסטינית, שהייתה, היה רק אשף, צמח, חמאס צמח כארגון סוציאלי, שעוזר לעניים. אגב, בדומה, כמובן, ולהבדיל אלף מיליארדי הבדלות, כמו ששס צמחה פה, ובעצם דרך המנגנונים החברתיים, ובתי הספר, ומערכת החינוך שהיא הקימה, כדי לעזור לאנשים מאוכלוסיות חלשות, אבל גם תוך כדי גם לקרב אותם אל הדת, חמאס התחיל ככזה, כמובן, האג'נדה הייתה בסופו של דבר רצחנית, והכל היה למען איזה מטרת על כדי לצמוח ולהשתלט, ולקבל גם רעיונות גדולים שכאלה. אבל בהתחלה שלו הוא התחיל כארגון שעוזר לאוכלוסייה, ואוכלוסייה זכרה לו את זה, במיוחד על רקע השחיתות של, של אש"ף והרשות הפלסטינית, שהם... היום אנחנו כאילו כמהים ואורגים להם, אבל כשאתה אזרח, שאתה יודע שהגוף שמנהל אותך, הרשות הפלסטינית, מקבל מיליארדים, וזה הולך למקורבים, ואתה לא רואה מזה כלום, ואתה עני כמו באמת כלב עזוב, ואתה רואה אותם נוסעים בג'יפים ובבילות ובשכונות היוקרתיות, אז אתה לא תצביע להם. אפילו עם חמאס, נגיד באידיאולוגיה הרצחנית, הוא לא בדיוק מיושר איתך, אבל הוא אלטרנטיבה למי שאתה שונא עכשיו.
אני חושב שאם אתה מצביע למי שמוציא לרצחנות על פני השחיתות, אז אתה רצחן. אין פה שאלה. אם שס היו מוציאים פיגועים, אני רוצה להאמין שלא היו מצביעים להם.
לא, לא, נתתי את זה כדוגמה, אגב, שלא זה, זאת אומרת, לצמיחה שלהם כארגונים חברתיים, כל אחד תפס אחרי זה.
כן, אבל ברגע שאתה מוציא פיגוע, אז אתה לא ארגון חברתי שגם עושה פיגועים, אתה ארגון שעושה פיגועים ויש לו גם אספקט חברתי.
כן, אבל אתה יודע, יש גם, אפשר לרקח את זה, וכשאתה שונא את מי ששולט עליך, אתה תצביע ותעשה קואליציות מוזרות, והתחברו כל מיני גופים, רק כדי שההוא הגרוע מאוד שנמצא בשלטון עכשיו, לא יהיה בשלטון. ובוא, גם אף אחד לא בדיוק כזה אוהב ישראל גדול שם, כן?
כן, מי שמציע בכל הספקטרום אגב, כן, גם לא באשף ולא ב...
מי שמציע לעזתי הפשוט, גם יותר רווחה, גם פחות שחיתות, וגם על הדרך מלחמה גדולה יותר נגד ישראל, אז רווחת את הקול שלו... בכל המישורים.
וזה, הוא קיבל את תוצאותיו בקלפי, ויקבל אותן מחיל אוויר.
וחמאס צמח להיות גוף הרבה הרבה יותר רצחני, וגם מושחת, והעוני ומצבם הכלכלי של תושבי עזה לא השתפר בכלום. ואנחנו רואים את זה אגב גם בשטחים. גם לפי הסקרים שם, אם היו נערכות בחירות, חמאס היה מנצח בשטחים ביהודה ושומרון.
אז לא צריך, נכון, וצריך לזכור את זה.
כי אנחנו גם, וגם יש לנו גם איזושהי אחריות חלקית שעשינו הכל, הכל כדי להחליש את הרשות הפלסטינית. שהוא, אף אחד לא אוהב ישראל שם, כן? אבל בתוך הסקאלה של הסונאים שלנו גם יש דירוג בתוך הסיפור הזה. כדי להרחיק את הדבר היום ונורא הזה לתפיסתנו שנקרא מדינה פלסטינית, חיזקנו את היצור הנאצי הזה שנקרא חמאס, וחיזקנו אותו.
מה זה חיזקנו? במיליארדים.
כן. נזכיר את הקווים?
כן.
קווים ומאזינים, וחילקו איתנו את השירים שאתם אוהבים, שירים שנותנים לכם כוח ונחמה ומחזקים אתכם, ונגעו בכם ברגע מסוים בחיים. תתקשרו ותספרו לנו מה הם השירים האלה, נשמע אותם ביחד. 1-900-72-99-99, 1-900-72-99-99.
שנתחיל, ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה לתשתש עקבות, את תמיד מוצאת לך איזה פאקינג שביר. היית כמו שמש בעולם שכולו סתיו, ואז אני הייתי
שם בחור שכונה שלי
בך,
וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלחת לב מהניילונים ישר אל המוסך, אולי בצדק. ואז קצת השתניתי, היום פחות שיער, פחות ניבל, פחות פתטי. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפוי. את משהו אחר ולא קשה לראות איך מילאת לי את החסר, ואז את המחברות געגוע שתקוע בלי תאריך תפוגה. כמה זה נורמלי, ככה זה משוגע. יו, הגשם שוב הגיע מוקדם, ויש פקקים בעיר בדרך לים. תמיד אמר שזה עולם משוגע, תמיד אמר שזה עולם משוגע. שנגמור את זה ככה, ככה. שבוע בדיוק לפני שהטסה, איזה כפה. לא מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לך, ובכל זאת מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לך, נכנסי כבר אל האוטו וניסה ממה, רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאל למה. אמרתי לך החיים זה פיוז'ן של גורל וקרמה, אמרת לי עזוב שטויות בוא נאכל שווארמה. עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן ונביא ילדים, בקושי החזקנו שנה. אמרת שהעולם הזה דפוק כמעט כמוני, אני עובר משבר ואת עוברת דירה פורקת קרטונים. אמרת לי יום יבוא ויהיה לך טוב אתה תראה, אני חייכתי כמו אידיוט שלא מבין, וכנראה עדיין לא מצאנו נחלה ואושר. אם באמצע החיים אני פתאום נזכר ביום ש הגשם שוב הגיע מוקדם, ויש פקקים בעיר בדרך לים. תמיד אמרת שזה עולם משוגע, תמיד אמרת שזה עולם משוגע. הגשם שוב הגיע מוקדם, ויש פקקים בעיר בדרך לים. תמיד אמרת שזה עולם משוגע, תמיד אמרת שזה עולם משוגע.
ליזה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, ליזה.
את אתם משתפים אותנו הבוקר שירים שמחזקים אתכם, שאתם מוצאים בהם נחמה. אנחנו הולכים עם זה ככה כל השבוע, וזה, לא רוצה להגיד כיף לשמוע, אבל זה מנחם לשמוע. אז כן, ליזה, על איזה שיר אנחנו מדברים ומה הסיפור שלך איתו?
אז אנחנו מדברים על בסוף הכל חולף של עומר אדם. השיר הזה הגיע אליי אחרי לידה שקטה שעברתי, של עוברית, בשבוע 32. והייתה טראומה עבורנו, כי כל הבדיקות היו תקינות, רק בשבוע 30 פתאום גילו שיש משהו לא בסדר, היה ריבוי של מי שפיר, אז שלחו אותי לבדיקות. בדיקות וגילו שיש בעיה גנטית. ואז הקשבתי לשיר הזה, למרות שאני צריכה להגיד שאני לא ממש חובבת את עומר אדם, אבל הקשבתי לשיר, ויש שם משפט שכל פעם כשאני שומעת השיר, אני פשוט מתפרטת. הלב שלי נשבר מאחד שכל כך אהבתי. ואהבתי אותה, למרות שהיא הייתה עוברית בבטן, ולא הכרתי אותה.
ברור, ברור.
וההחלטה לעבור את המצב, ואז את הלידה שקטה, מעדדת בי עד היום, למרות שזו הייתה תסמונת מאוד קשה, וגם אחרי שהיא נולדה ועשו לה בדיקות, אמרו לי שזו הייתה בחירה ממש טובה, אבל בחירה של אמא זה בחירה קשה. וזה מתחבר לי עם האימהות שם שהיו וניסו לשמור על הילדים שלהם ושומעים עדויות של תופת, וזה פשוט מתחבר לי אליהן. וזהו.
כן, זה רגע מאוד מאוד קשה.
כן.
ליזה, אנחנו נשמע את השיר הזה.
תודה ששיתפת אותנו.
תודה רבה.
ביי.
ביי ביי.
אומרים שעוד שנתיים כל הלחנים יגמרו ולא יהיה לי מה לשיר לך באיזה רגע עצוב. אני יודע מה תאמרי עכשיו, זה כמו דז'אבו, בואי תתקרבי עכשיו צמוד צמוד. אומרים שהשמיים עוד מעט יתקלפו והקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל הטירוף. אז ממה את כבר פוחדת? ממה את כבר פוחדת? בסוף הכל חולף, זוכר שפעם כאב לי, הלב שלי נשבר מאחד שכל כך אהבתי. בסוף הכל חולף, כל הרגעים ששמחתי בשנייה נגמרו, בשנייה נגמרו. חיילים חוזרים הביתה מהמפקד בסוף שבוע מטורף, אולי להיבודד. יש אנשים שמתעסקים רק בלפחד כל החיים. את מגלגלת לך סיגריה ואומרת שדרך עיניים אדומות רואים יותר יפה. תראי בסוף כל צבע מתקלף. אני חושב בסוף הכל חולף, זוכר שפעם כאב לי, שהלב שלי נשבר מאחד שכל כך אהבתי. בסוף הכל חולף, כל הרגעים ששמחתי בשנייה נגמרו, בשנייה נגמרו. פעם כאב לי שהלב שלי נשבר מאחד שכל כך אהבתי בסוף הכל חולף כל הרגעים ששמחתי בשנייה נגמרו בסוף הכל חולף כך חיים אמרה לי הזמן מרחב פה מטוסים בשמיים בסוף הכל חולף הרבה אנשים שהכרתי שלא יחזרו שלא יחזרו
עוד מאירועי אתמול וכמה שמבקשים כל הזמן אחריות בשיח טלי גוטליב היא כתבה אתמול משהו כמו שערוץ 12 בוגדים
כן, אני
ערוץ 12 בוגדים
היא גם הביאה את לשון החוק כביכול
כן, כי הלוא היא משפטנית דגולה זה תמיד עם ביסוס ביסוס משפטי מפואר כן, הרצון להגן בכזה לאט על אנסים ו והגרועים שבפושעים זה תמיד מגיע עם ככה איזה...
אני אקריא, מצאתי. ערוץ 12, פשוט ערוץ של בוגדים.
לא, סימן קריאה. היא כתבה ערוץ 12 בסוגריים חדשות.
כן, סליחה, אז דילגתי על הסוגריים, הרשיתי לעצמי. אוקיי.
זה לא החבר'ה...
לא נינג'ה ישראל.
לא נינג'ה ישראל, למרות שאני בטוח שגם עליהם היא תמצא משהו. עוברים ומספרים, עוברים ומפרים, סליחה, הוראת חוק ברורה שהעונש בצידה עד 10 שנות מאסר. מפיצים בעת לחימה ובכוונה לעורר בהלה בציבור ידיעות שיש בהן כדי לערער את רוח חיילי ישראל ותושביה בעמידתם בפני אויב. סעיף 103 לחוק העונשין בפרק עבירות בגידה. כעת הזמן רק לחזק את חיילינו. ואז היא מצרפת את החוק. שמדבר על תעמולה תבוסתנית, מי שהפיץ בשעת לחימה ובכוונה לגרום בעלה בציבור ידיעות שיש בהן כדי לערער את רוח חיילי ישראל ותושביה בעמידתם בפני האויב, דינו מאסר 5 שנים. התכוון לפגוע בביטחון המדינה, דינו מאסר 10 שנים. הדבר שמערער את ביטחון חיילי צה"ל זה אנשים מתוך הקואליציה שלא לוקחים אחריות ויורים לכל הכיוונים. אם כבר משהו מערער את רוחם של חיילי צהל, וזה... לשקף את המציאות, זה בונה ביטחון. וזה בדיוק מה שלא היה אצלך, ואצל שאר האנשים שמנהיגים.
וכולנו נורא כועסים עכשיו, וכולנו נורא זוהמים עכשיו, וכשאתה כועס וזוהם, אתה תמיד מחפש לאן לפרוק את זה, איפה לפרוק את זה, על מי לפרוק את זה. והרבה מאוד אנשים, כיוון שהתקשורת היא זאת שמביאה את המידע לפתחם, מתייחסים אליה כמחוללי המידע. וזה כאילו הביטוי הזה להרוג את השליח.
בדיוק.
ונכון, כן, התקשורת הרבה פעמים יש גם חלק בליבוי השיח, ולפעמים גם טועים ומפיצים מידע, אבל חשוב לי מאוד להדגיש שאני עובד בערוץ 13, אני משוכנע שזה ככה גם בערוץ 12, ואני לא יודע איך זה עובד בערוץ 14, באמת אני לא, זה, אבל יש, וזה חשוב מאוד שאנשים ידעו, כי הרבה פעמים יש טענות מה מפרסמים ומה זה ואיך אתם שרתים את האויב וכו'. יש נציג ברגעים כאלה של הצנזורה הצבאית בכל אחת ממערכות החדשות, והנציג הזה יש לו עבודה קשה, הוא צריך להיות בדיאלוג עם אנשי החדשות, וזה ממה שאני מכיר ברוב המוחלט מוחלט של המקרים, דיאלוג שהוא פורה, כי גם לאנשי החדשות יש אחריות, מבינים את האחריות, אף אחד לא רוצה פה לחבל במאמצים צבאיים או במערכה. אז ברגע שיש ידיעות שהן עם פוטנציאל בעייתי, מבחינת מידע, מבחינת...
מסכנות את הביטחון.
מסכנות חיילים בשטח. אלה דברים שמאושרים על ידי הצנזורה הצבאית, אם הם, עולים, אם הם הולכים לשידור, כן, אם הם עוברים לשידור בסופו של דבר, ושוב, במבצעים כאלה גם נמצא נציג באולפן, הדברים האלה, והוא בתקשורת עם הכתבים, עם האורחים, ומי שאחראי לעבד את המידע ולהביא אותו לצופים, ככה ש-99%, לא רוצה להגיד 100, אבל ב-99%, כל דבר שמשודר בערוצים הרציניים, הוא אחרי אישור של הצנזורה הצבאית.
אני שירתתי בצנזורה הצבאית, ואני יכול לספר לכם שהיחסים בין עיתונאים לבין הצנזורה הם יחסים של אמון, בגלל שכמו שאתה אומר, אנשי תקשורת, עיתונאים, הם לא רוצים לפגוע בביטחון המדינה. זה מגוחך שבכלל צריך להסביר את זה, אבל הם גם אזרחי המדינה, כאילו זה גם חלק מהשליחות שלהם, ויש, זה דיאלוג ברור שלפעמים גם יש אי הסכמות, ויש גופים שאליהם אפשר להרער, ויש תהליכים מאוד מאוד מסודרים, ואגב בריאים מאוד, כאילו גם מהכיוון הדמוקרטי, כי הרי אנחנו מדברים פה על ניסיון לאזן בין ערכים, בין ביטחון המדינה וזכות הציבור לדעת. אי אפשר לקבל החלטה גורפת לצד אחד, ואי אפשר לקבל החלטה גורפת לצד שני. אז בדיוק בשביל זה יש אנשים אחראים בשני הצדדים, עיתונאים שאכפת להם מהביטחון, וצנזורים שאכפת להם מחופש עיתונות.
וכאילו לפי החוק, אפילו הצנזורה יכולה לפסול מידע רק במקרים מאוד מאוד קיצוניים. של יש את הפסיקת בגץ כל הרע מ-1950,
יש גם את בגץ שניצר, אחרי זה כאילו שניצר, סליחה,
של ודאות קרובה לפגיעה ממשית בביטחון המדינה. זאת אומרת, צריך המון המון מבחנים בדרך עד שאפשר יהיה לאסור מידע. אז זה צריך להיות קרוב לוודאי, והפגיעה בביטחון המדינה היא חייבת להיות ממשית כדי שבאמת יוכלו לפסול. ואני יודע שעוד עוצרים הרבה קודם. עוצרים הרבה קודם.
אולי אני אעשה לזה שעת אפס.
כן.
וואו, ימים אחרים.
כן, שנחזור לעשות שעות אפס.
כמה רעיונות לשעות אפס יש לי, שהם, כאילו זה פתאום נראה כל כך, הכל נראה כל כך לא קשור לכלום.
אני עוברת פשוט בזמן פה שאנחנו מדברים על העמוד הטוויטר שהייתי פוקדת אותו הרבה, של טלי גוטליב, אבל פשוט הרגיש לי בימים האחרונים שיש דברים חשובים יותר מהשטויות שהיא פשוט כותבת, ויש כאן באמת, היא כותבת דברים מטורללים. היא כתבה כאן, אני מקבלת, היא פתחה למעשה עוד ערוץ תקשורת, שתדעו. היא כתבה, אני מקבלת מאות פניות מחיילים שמבקשים ממני לשלוח מסר לראש הממשלה. החיילים מבקשים להשאיר את השרים בן גביר וסמוטריץ' בקבינט הביטחוני. בהם בחרו ועליהם הם סומכים. מצטטת, אנחנו ללא פשרות יוצאים לקרב, אנא השמיעו את בקשתנו, התחייבתי לשמש לחיילים הללו שופר ולהביא את בקשתם המוצדקת.
אוקיי, אין לי ספק שיש חיילים אגב שפנו אליה, זאת אומרת אני כן מאמין לה שזה, ויש אנשים שבאמת חושבים עדיין שבן גביר וסמוטריץ' הם האנשים ש יכולים, אבל לשמחתנו יש הרבה יותר אנשים שמבינים שלא, שאנשים מאוד לא אחראים, עם אפס ניסיון, ומערכת שיקולים שיותר מתאימה לניהול של, לא יודע מה, קבוצת ילדים, אפילו לא בתנועת נוער,
דווקא ילדים בחיים לא הייתי נותן להם לנהל ספציפית, כאילו לא הייתי שולח את הילד שלי לקבוצת הנוער של
בן גביר. לא, אמרתי ילדים שמנהלים.
כן, חשבתי, כן.
ובסדר, אגב, בסדר גמור, אז היא אמרה וכתבה. מי האיש שעדיין חושב שבן גביר כאילו יכול להציל אותנו? הרי הבטחות כאלה של תינוק פנטזיונר שנשמעות נורא טוב במערכת הבחירות, אבל אז שמגיעה המציאות וצריך באמת לטפל ולנהל בצורה רצינית ותהליכים עמוקים, וזה הכל כאילו מתפוגג, וכשצריך באמת לעבוד, מי עוד חושב שהוא מסוגל לעשות משהו? זה נשגב מבינתי.
אם יש איזושהי נקודת אור בזה שבן גביר וסמוטריץ' כרגע נמצאים בקואליציה, זה שלו הם היו באופוזיציה, אז הם היו גוזרים הון פוליטי מאוד מאוד גדול, כי הרי התזה הזאת היא הבן גבירית של צריך להיכנס בכל הכוח, כאילו לא נכנסים בכל הכוח, אבל התזה שלהם היא תמיד לעומתית, והיא מפתה וחזקה ככל שהיא יותר לעומתית, וכשהם בתוך הפעולה עצמה, זה ברור שזה לא מחזיק מים.
ואז צריך למצוא אויב אחר שאפשר יהיה לעומתי כלפיו.
וזה ערביי ישראל, כמובן.
ערביי ישראל, או התקשורת, או השמאלנים, או הטייסים, או המוחים, או כל האנשים האלה.
נשרף לו עוד יום, נשרף גם הפחד, מתוך תהום הוא תראה אותה זורחת, תגיד לי מה אתה רואה עכשיו במים, אתה לא לבד, אף פעם לא לבד, לא לבד, אף פעם לא לבד.
מתחלפת ושוב אתה מיוחד.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד מעט אנחנו נדבר כאן עם מומחית לדיני עבודה. הרבה מאוד אנשים לא מגיעים לעבודה, לא הולכים לעבודה, או שמקומות העבודה בכלל לא נפתחים והם נאלצים לשבת בבית. ננסה להבין, ואנחנו רוצים לפתוח גם את הוואטסאפ שלנו לשאלות שלכם על הזכויות שלכם כעובדים, ולא רק כעובדים אלא גם כמעסיקים וגם כעצמאים. כל שאלה שאתם רוצים לשאול שקשורה בפרנסה, בעבודה, מה מגיע, מה לא מגיע, מה לתת, מה לא לתת, איך לנהל את זה נכון, איך לנהל את זה חכם ואיך לנהל את זה בהגינות, שוב, גם כעובדים, גם כמעסיקים, גם כעצמאים, שלחו לנו וואטסאפ עם שאלות 054-999-4399, 054-999-4399. זה ממש ממש עוד מעט, אם אתם רוצים לדעת מה המעמד שלכם כרגע.
בשפתיים הלכה
שלום נאמר בוקר טוב לעורכת הדין סיגל פעיל, מומחית לדיני עבודה. שלום לך.
בוקר טוב.
סיגל. בוקר טוב.
אז הגיעו כבר הרבה מאוד שאלות מאנשים שאנחנו נמצאים הרי במין מצב ביניים שכזה. אנשים לא יודעים מה הזכויות שלהם או מה לעשות עם העובדים שלהם, ויש הרבה הרי סוגים של מועסקים, שכירים, פרילנסרים. אולי פשוט נתחיל עם השאלות?
כן, כן. שאלה שקיבלנו, עובדים במשרד שרוב העבודה במשרד שלנו מצריכה הגעה למקום, האם הבוס שלי יכול לבקש מהעובדים לעבוד מרחוק בגלל המצב?
כן. המעסיק יכול להחליט לפי שיקול דעתו, אם הוא מעביר את העבודה לבית או לא, והעובד צריך לעשות מה שהמעסיק שלו מבקש. כמובן, אם אין שום יכולת לבצע את העבודה בבית, אי אפשר לתת הנחיות מופרכות. אבל אם אפשר לבצע את העבודה מהבית, זה החלטה של המעסיק.
ומצד שני, כותב לנו מישהו, אני מת מפחד להגיע לעבודה בימים אלה, עובד בראשון לציון במקום ללא ממד מסודר. האם החוק מגן עליי? האם המעביד רשאי לפטר אותי?
אז מדינת ישראל חולקה לאזורים לפי צבעים ולפי מידת סיכון על ידי פיקוד העורף. מי שקובע את הכללים האלה בעצם זה שילוב של משרד העבודה ופיקוד העורף, וצריך לראות איפה המקום. אם זה ראשון לציון, אני מניחה שזה אזור כתום, זה אזור שבו יש חשש לטילים, ולכן מקומות העבודה חייבים להיות מצוידים בממד. אם הם לא מצוידים בממד או באזור מוגן כלשהו שקיבל אישור מפיקוד העורף, אי אפשר לחייב את העובד להגיע לעבודה. מעסיק יכול להחליט שהעובד יעשה את העבודה מהבית, ואם הוא לא מחליט את זה, אז העובד יקבל שכר ולא יגיע לעבודה.
זאת אומרת, אם באזור ספציפי אין ממד, עובדים יכולים לבחור בניגוד לרצון של המעסיק שלהם לא להגיע, והחוק אמור להגן עליהם מפני פיתורים?
מפני פיתורים בוודאי, אבל גם מפני אי-קבלת שכר. שמקומות עבודה שפיקוד העורף קבע שהם חייבים להיות ממוגנים, אי אפשר לחייב את העובד להגיע לאותו מקום עבודה ולסכן את עצמו.
ומעסיק שלא ישלם לעובד כזה, הוא עובר על החוק.
נכון, חד משמעית. מהצד השני, מעסיק משלם שכר, ומה שהיה במצבים הקודמים, כל המצבים הקודמים, זה שבדיעבד המעסיק מקבל שיפוי על זה. אם הוא לא יכול להפעיל את מקום העבודה, אז הוא לא יכול להביא את העובדים למקום העבודה, במקומות האלה שפיקוד העורף קבע שהוא חייב אזור ממוגן ואין לו, הוא חייב להמשיך לשלם שכר, והמדינה, רשות המסים, משפה אותו.
כן. כותבת מישהי, אני מובטלת, מקבלת קצבת אבטלה. הייתי במספר תהליכים שכרגע כצפוי הושהו. תקופת האבטלה שלי עומדת להסתיים. האם ביטוח לאומי אמר משהו על הערכת הזכאות?
אז בינתיים אין הנחיה קונקרטית. אנחנו חיים מהנחיות, אנחנו חיים מהנחיות פחות או יותר פעמיים ביום. זה כל הזמן מתעדכן, אז אין הנחיה קונקרטית שאני מכירה בביטוח לאומי. אז אני מניחה שככל שזה המצב, זאת אומרת שבגלל המלחמה ובעל כורחה, היא לא הצליחה למצוא עבודה, הביטוח הלאומי יקבע הנחיה בהתאם. אני משוכנעת.
אבל עדיין אין כרגע משהו, כלומר.
אני לא מכירה הנחיה כזאת, לא.
כן, כותב לנו מישהו, אני בצו 8, אשתי בבית עם ילדים בני 3 ושנתיים ולא מסוגלת לעבוד כי אין מסגרות. האם מגיע לה גם פיצוי מהמעסיק או
כן,
תשלום?
כן, זה לא פיצוי. המעסיק חייב, אם יש ילדים מתחת לגיל 14 ולכן העובד לא יכול להתייצב לעבודה ואין בן זוג אחר שיכול לשמור על הילדים, ההורה הזה נשאר בבית, לא מתייצב לעבודה וחייב לקבל שכר, אותו דבר המעסיק, כנראה.
את אותו שכר?
את אותו שכר.
זאת אומרת, לא חלקי, לא מקוצץ?
אסור. אסור להעביר אותה לעבודה חלקית, פתאום רק וכזה. אסור. העובדים לא אמורים לשלם מחיר על המצב.
וגם במקרה הזה המעסיק יכול לקבל פיצוי על השכר שהוא משלם בעבור התפוקה במידה ו...
בדיוק.
עוד שאלה.
אגב, סליחה שאני אגיד, הוא יכול כן לבקש ממנה לעבוד מהבית.
כן.
בהקשר הזה, אם היא לא מסוגלת בגלל גיל הילדים, אי אפשר יהיה אחר כך להפעיל כנגדה סנקציות מכל סוג, או להפחית את שכרה בגלל שהיא לא ביצעה את העבודה.
כן. האם נהג מסעית שעובד בכל הארץ מחויב להגיע לעבודה?
אז השאלה היא איפה הוא עובד. זאת אומרת שאם זה מקום עבודה חיוני, או מקום עבודה שנקרא שירות קיומי, יש ענף התחבורה חיוני, תלוי איפה ותלוי מה העבודה, כן?
כן.
אבל ענף התחבורה הוא מוכר כשירות קיומי, אם זה שירות קיומי הוא חייב להתייצב לעבודה, ואם לא, אז לא. ותלוי איפה. זה הכל תלוי גם בהנחיות פיקוד העורף באיזה אזור.
נניח אם הוא...
שהוא ירוק. סליחה?
לא, נניח, אני מנסה להבין את מה שאת אומרת. אם הוא נגיד משלח מזון, שזה דבר שהוא
חיוני.
חיוני, אז הוא צריך, ואם הוא משנה מזרונים, אז הוא לא חייב.
כן, אם גם הספקת מזון וגם תחבורה וגם ציוד רפואי וגם רפואת חירום אלה שירותים קיומיים, אם הוא משנע משהו מן הסוג הזה והוא מוכר כשירות חיוני, זה לא אד הוק לפי כחמה מעסיק אומר אני עכשיו שירות חיוני, זה משהו שמוכר על ידי המדינה, זה צריך לקבל היתר, זה כתוב בתקנות, ואם הוא במסגרת שירות חיוני הוא חייב להתייצב לעבודה, ואם לא, זה תלוי אם המקום העבודה שלו או מקום ההסעות שלו זה שטח ירוק מבחינה גיאוגרפית או שטח כתום לפי הנחיות פיקוד העורף. אם הוא מסתובב ולכן הוא חשוף ואין לו שום והוא מסכן את עצמו, אז אי אפשר יהיה לחייב אותו להתייצב לעבודה.
שאלה בתחום שמאוד התפתח במשבר הקודם הגדול שחווינו של הקורונה, זה תחום השליחויות. הרי גם חברות השליחויות, הרבה מהן, בטח של אלה של המזון, השליחים שלהם הם לא עובדים של יחסי עובד מעביד, אלא מין עצמאים כאלה שפשוט משתמשים באפליקציה ולוקחים את המשלוחים.
זה נקרא ג'יגה וורקרס.
כן. אז כותב מישהו, אני עצמאי בתחום המשלוחים, החברות סגורות ואין משלוחים. מה בדיוק מגיע לי כשהפרנסה שלי נפגעת בגלל המצב הביטחוני?
אז קודם כל, סיפור השליחים כרגע נמצא בהכרעה של בית הדין, בדיון ובהכרעה של בית הדין ארצי לעבודה בכל סיפור וולט. עוד אין החלטה לגבי זה. אם אתה שואל את עמדתי, עמדתי המשפטית היא שאין יחסי עבודה.
אין יחסי עבודה, אז בעצם...
נכון, בין השליח לבין ה... נכון, כמו שתיארת בעצם. וכשאין יחסי עבודה ואתה עצמאי, יש לזה נגזרת גם בהקשר הזה, מבחינת הנחיות המעסיק וזכויות העובד לקבל שכר, כי אין פה שכר. אבל שוב אני רוצה להגיד שזה גם תלוי באזור הגיאוגרפי. יש שליחויות במקומות, אני מניחה, אני לא, לצערי לא חיה באזור ירוק, אלא באזור כתום, אבל באזורים ירוקים יש הפעילות כביכול מתקיימת כרגיל. אמנם מצב החירום הורחב לכל המדינה, אנחנו עכשיו במצב מיוחד בעורף בכל המדינה, ולא כמו בשבעה לאוקטובר, היום הראשון למלחמה, שזה רק הוכרז 80 קילומטר מעזה, אבל עדיין הנחיות פיקוד העורף חילקו אותנו לאזורים לפי צבעים ואזורים גיאוגרפיים. במקומות הירוקים השליחים אמורים להמשיך לעבוד כרגיל.
כן.
שאלה... אבל מצב החירום לא מייצר יחסי עבודה.
אבל זהו, אבל ברגע שהוא לא עובד, לא מגיע לו כלום.
נכון.
שאלה נוספת ממאזינה, אני מובטלת, מקבלת קצבת אבטלה, הייתי במספר תהליכים שכרגע כצפוי יוש.
הקראנו את זה, הקראנו את השאלה הזאת.
אוקיי. יש את השאלה הבאה, מרפאת שיניים ברמת גן, במבנה ישן עם גג רעפים ללא ממד, ללא מקלט קרוב, ללא כל מרחב מוגן סמוך, לא עובדים מתחילת השבוע, מפת אחריות כלפי המטופלים וכלפי הצוות, מה גם שהמטופלים לא מעוניינים לבוא לטיפול בתנאים אלו. מה דיננו כמעסיקים?
קודם כל, מי מעוניין להגיע למרפאת שיניים בכל נקודת זמן?
היא תמיד אזור כתום.
אני אפשר טיפה בבוקר הנוראי הזה. אבל ברמת גן זה גם אזור כתום, ולכן אי אפשר לחייב אותה להגיע לעבודה אם אין מרחב מוגן כפי שהיא תיארה, וחייבים להמשיך לשלם לשכר.
היא מעסיקה.
כן, ולכן היא גם שואלת...
היא מעסיקה, סליחה, אז פספסתי את זה, אז היא צריכה להמשיך לשלם שכר לעובדים שלה כרגיל, אם הם לא יגיעו לעבודה, וכפי שהיה במבצעים הקודמים, זה לא הייתה מלחמה, בעמוד ענן, בצוק איתן, כל השומר חומות, בדיעבד אחר כך, אפילו הרבה זמן בדיעבד, אני מוכרח להגיד, המעסיקים מקבלים שיפוי על השכר שהם משלמים. זאת אומרת, היא תקבל, סביר להניח, שיפוי מהמדינה על הכספים שהיא תשלם.
אבל האם היא... האם היא תקבל גם פיצוי על ההכנסות שנמנעו ממנה בגלל שהיא באזור כתום, כמו שקצת היה בקורונה, נניח?
אז כן, יש מתווה כזה גם של רשות המסים שמדבר על נזקים, אז זה תלוי באחוז ההפסד בהכנסות, קצת כמו שהיה בקורונה, כן, צריך להגיש תביעה מתאימה ובתקווה שגם התביעה הזאת תתקבל. יש מנגנון ומתווה כזה, כן.
עורכת הדין סיגל פעיל, מומחית לדיני עבודה, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ביי ביי.
תודה.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
שעה שלישית שלנו. עכשיו, איכשהו תמיד אנחנו מגיעים לזמן הזה בתוכנית עם הדברים השוליים, אבל באמת, כי הכאב והסיפורים והעדויות הם כל כך מפגיזים וקשים קשים קשים לעיכול. אני שוב, זה בשולי הדברים, כן, בשולי הדברים כבר, אבל אני הייתי שמח לראות יותר ערוצי חדשות זרים במה שמציעים שירותי הטלוויזיה כאן. כי אני חושב שבגלל כל מיני הסכמים שהתפוצצו, ואולי אפילו סיקור אנטי-ישראלי, אז חתכו, הרי פעם היה CNN, והיה Sky News, והיו כל מיני, ו-BBC World, ו...
נראה לי גם בגלל סיבות כלכליות של נטישת מינויים של הכבלים והלוויין, מה שנקרא, אז נראה לי כל העולם הזה כל הזמן משתנה, של לקנות ערוצים מחול, וכמה אתה משלם עבור החבילה, כי פעם לא היה לך ברירה, היית משלם מלא מלא כסף, ומקבל מלא ערוצים שאתה גם לא רוצה ולא צריך.
נכון.
היום זה קצת שונה, כי יש לך את הסטרימינג, אז אתה יכול לעבור, אז כאילו...
אתה רוצה כאילו את החבילה המצומצמת ביותר שאני צריך, ואני גם אשלם עליה.
בדיוק.
ובהתאם, הספקים של שירותי הטלוויזיה, אז הם גם ממעטים לשלם, זאת אומרת, הם יותר נותנים... א', מי שנותן בחינם, יש כל מיני ערוצים כאלה שהם פתוחים, וגם מי שאולי הם חושבים שיותר נגיד יקלה לטעמו של הצרכן הישראלי, נגיד פוקס ניוז כזה שהוא כאילו ייתן לנו את מה שאנחנו רוצים לשמוע כזה, זה אני הייתי שמח יותר לגיוון, כי כן זה מסכן. עכשיו ברור שאפשר ללכת לאינטרנט ולקרוא, וגם באתרים של אותם רשתות, אני הרבה נכנס ל-CNN ול-Sky News, אבל BBC למשל, זה מקום, פעם היה BBC World, זה מקום מתואב, באמת יש קונצנזוס גורף בין הערוצים הזרים, כמעט באופן מוחלט. דווקא ה-BBC, שזה אמור להיות כאילו, הם פנאטים בניטרליות, פנאטים, הם פונדמנטליסטים באחיזה האלימה שלהם בניטרליות, והניטרליות היא הפכה להיות ערך שהוא מעבר את המציאות, שברגע שאתה רק רוצה להביא את שני הצדדים באופן מאוזן, ולכן הטרמינולוגיה שלך היא נפרטת למושגים שהם סטרילים, ואין שום טרוריסט, אלא רק מיליטנטס, ואין שום רצח, אלא רק פייטינגס, ואין שום טבח, אלא רק קונפליקט, אז אתה חוטא בעצם לעצם הקיום שלך כגוף שאמור להביא את המציאות אל הצרכן שלך.
אבל הם עושים את זה גם כשמדובר נגיד בסכסוכים אחרים, גם ברוסיה, אוקראינה נגיד, הם מנסים לשמור על ניטרליות כזו.
אני לא יודע, שאלה
כי
טובה.
כי אם לא, אז יש, אז אין הסבר אחר פרט לאנטישמיות.
כן, אז זה לא ניטרלי.
זה לא ניטרלי. זה,
גם להציג את התמונה באופן ניטרלי, זה לא
דבר. בדיוק, זו בחירה, זו בחירה שעומד מאחורי המשהו, וגם האווירה, כמו שאנחנו יודעים באנגליה, יש לצערי בשנים האחרונות הרבה יותר ויותר תקריות אנטישמיות, יותר ויותר נרמול של אנטישמיות גם בתוך המערכת הפוליטית, גם ברחוב. אנחנו שמענו מתחילת המבצע על תקריות תמיכה בחמאס, במטרות הפלסטיניות, בכל מיני דברים שהם הם, הם, הם בהחלט נכנסים לקטגוריה האנטישמית.
כן, ב-TMZ ראיתי, אני חושבת שגם בהתחלה אני אפילו שלחתי לכם כזה את האינסטגרם של TMZ, כי בתחילת כל האירועים הם כן התחילו בסיקור ניטרלי.
אולי רגע נסביר מה זה TMZ לעוקבנו, כי זה כאילו זה אתר רכילות שהוא אמנם
כן.
מהגדולים בארצות הברית, אבל בישראל פחות מכירים אותו.
כן, והם פשוט בהתחלה, אני פשוט, אנשים שמאוד בחיים את הסושיאל והרשתות החברתיות מתעדכנים אשכרה משם, כאילו פחות מחדשות כמו BBC. ושם ראיתי שבהתחלה כן היה מין כזה פוסט אחד על מה שקורה כאן, על הזוועות של המסיבה, ואז התחילו פוסטים על עזה ועל התקיפות שלנו, וזה הרגיש קצת מוזר, ואני חושבת ששלחתי לכם את זה, אמרתי מה קורה, ואז באמת אני לא יודעת מה קרה שם. אני לא יודעת מה, אם זה הבנה של הסברה או לא יודעת מה, זה התהפך בצורה שאני חושבת שמי שמנהל עכשיו את העמוד שם הוא ישראלי, כאילו זאת הרמה, כאילו יש אייטם ב-TMZ על רחל והוגיות, כאילו...
אבל זה בדיוק החומר שהם אוהבים.
כן, אני חושב שזה גם מסביר.
לא, אבל גם לצד המון דברים אחרים, שכאילו מאוד מאוד ברור מה הנרטיב שנלקח, וזה קטע, והם ממש מעלים הרבה הרבה, אני ממש מעניין אותי להבין מה התהליך שקרה שם.
מעניין באמת.
אני חושב שהעמודים האלה, זה... הם כמו עלי ברוח, כאילו, כן, אין להם איזושהי ראיית עולם עקבית בנוגע למוסר, כי זה לא מעניין אותם, כי מעניין אותם לדבר על סלבס, אבל הם כן רגישים לרחשי הקהל, ואם רחשי הקהל גרמו להם להבין שהם צריכים להדהד יותר את עמדתנו, אז זה יכול להעיד משהו טוב על דעת הקהל העולמית כרגע, ואיפה שהיא נמצא.
לגמרי.
אני מקווה.
זה נכון, אני חושב גם שזה נכון, ואולי זה לפעמים, זה כאילו נראה לא רציני, אם אין להם איזה מין אג'נדה כזאת עיתונאית מוסדרת, אבל אנחנו רואים נגיד שהאג'נדה של ה-BBC המוסדרת, היא לפעמים עושה את החטא הכי גדול כלפי המקצוע הזה שנקרא עיתונות. וכן, אני חושב, כמובן שאין פה שום הסברה ומשרד הסברה וכו' וכל הדבר הזה, אבל אנחנו כן צריכים להתכונן לעידן שבו האנשים צורכים את האינפורמציה שלהם מעמודים כאלה. גם בארץ אנחנו רואים שהנוער ואנשים צעירים, עמודי הבידור, דיברנו על זה כבר כמה ימים, עמודי הבידור הם ספק האינפורמציה העיקרי של הרבה מאוד אנשים, ואין שם באמת איזשהם סטנדרטים מקצועיים, וחבל, בכל מה שקשור לסיקור חדשות. אבל
כן, זה... אותם אנשים שאין להם טלוויזיה רב ערוצית.
כן. נכון.
אבל אני כן חייב להגיד שאנחנו כן יודעים לזהות שבני הנוער שצורכים את חדשות הבידור, כן יש להם כמיהה למשהו קצת יותר רציני ועמוק. אני מרגיש את זה בפרויקטים שאני עושה בטיקטוק עם יומי. הם מאוד מאוד מחפשים את זה. הם צריכים את זה, וכשאתה מביא להם את זה, הם מעריכים את זה. זה לא לאבד תקווה בדור הצעיר מהבחינה הזו.
כן. כן.
לגמרי. וגם לא באחדותנו, כי אופירה אסייג פתחה חזית
עם גל גדות.
עם גל גדות, כן. מה שקרה זה שגל גדות העלתה איזשהו סטורי, שבו, שנייה, אני רק...
שבו היא עשתה איזה מין אקרובטיקה מילולית לא ברורה.
כן.
שבה היא ניסתה...
אגב, זו לא הייתה איזו, הייתה פעלולנית בכלל.
כן. שבה היא ניסתה להסביר למי שמזדעזעים מהרג של ילדים פלסטינים, שגם להזדעזע מהרג של ילדים יהודים, זה הרגע, זה הרגע שלו, אבל זה נוסח כל כך עקום.
ממש עקום.
ולא ברור גם למה צריך בכלל כאילו לפתוח את הדלת דרך הזעזוע הזה.
כן, זה נכתב במין, בי שהיה קורא את זה, יכל לפרש את זה כניסיון כאילו להשוות בין הצדים.
כן, כניסיון לצאת בסדר עם כולם.
כן, שאני בטוחה שלא זאת הייתה הכוונתה.
אני גם.
באמת, אבל זה באמת היה פרק. מין סטורי שהוא לא היה מנוסח טוב, והיא מחקה אותו. היא מחקה אותו, ואז אופירה בעצם יצאה נגדה, כי היא ראתה הכל. והיא אמרה, גל גדות, כתבת ומחקת, וטוב שכך, אני מחזיקה את עצמי כבר כמה פעמים לא לענות לך, כי את דואגת לפרנסה ולקריירה שלך, וזה בסדר, אבל הפעם עברת את הגבול. בקיצור, נכנסה בה. ודבר שקרה זה שגל לא, זאת אומרת, לא נעלמה ולא, אתם יודעים, התעלמה, וענתה לזה, וענתה לאופירה, שלדעתי הייתה צריכה לענות לא רק לאופירה, זאת אומרת, למדינת ישראל. היא כתבה, אופירה אהובתי, צר לי אם דבריי לא הובנו כמו שהתכוונתי אליהם. כל רצוני הוא לדברר את ישראל בעולם ולהראות את הזוועות שאנחנו חווים ולעזור בהשגת תמיכה עולמית כנגד כל מבקרנו. אמשיך לעשות כל מה שאני יכולה בשביל לזעוק מכל מקום את זעקתה של ישראל. ליבי מדמם ואני לא יודעת את... פה המיקרופון של פינס מסתיר את המילה, אבל אני מניחה שזה נפשי מרוב צער על מה שקורה, ולעם שלי אין לי ספק שננצח, עם ישראל חי. היא כתבה את זה, ואופירה לקחה את ההתנצלות, זאת אומרת...
קיבלה אותה, אופירה
קיבלה אותה, אישרה את ההתנצלות, והדגימו לנו מה יחדו לגמרי, זה מאחורינו.
אז... כי הסיפור הזה עם גל גדות הוא גם קצת קשור לפורקן של זעם שדיברנו עליו קודם. יש, היא כאילו הנציגה הבחירה שלנו בעולם, והיא גם קצת, זה לא רק הפילו עליה את התפקיד הזה, היא גם קצת לקחה את התפקיד הזה לעצמה. זאת אומרת, היא כן, ואפשר לפעמים לעשות ולהגיד את הדבר הפשוט. אני חושב ש... כי זה זמן להיות פשוט. זמן לומר את הדברים כפשוטם, בלי יותר מדי מחשבה, איזונים ומסרים תת-עוריים כאלה. יש פה משהו מזעזע שקרה, יש פה רשע טהור, וזה הדבר.
וגם אני מבין שבאווירה הנוכחית, בטח בארצות הברית, לפעמים גם כשאתה אומר את הדבר הנכון מנסים לייחס לך כאילו אמרת משהו אחר, וכשאתה אומר משהו אחד יכולים להוציא אותך מהקשר ואתה עלול לשלם מחיר. אבל, ואני יודע שזה קל לי להגיד כי הפרנסה שלי באמת לא על הקו פה כמו הפרנסה של גל גדות, אבל אני חושב שלאור העובדה שאנשים באמת מסכנים את החיים שלהם, אז קצת כמו שאנחנו אומרים כלפי ביבי, זה יותר מנחם לראות מישהו שמוכן לסכן גם את הקריירה שלו, כאילו, או חלקים מסוימים בקריירה שלו, כדי לתת את הרוח הגבית הזו. ואני אומר את זה בזהירות, כדי לא...
במיוחד שזאת האמת.
בדיוק.
שהוא פעם אהב אותי ככה לעלות על ספינה לשלושה שבועות באמצע הלילה שיקור מרוב עושר קפוץ הוא לא יודע לשחות מי שהוא פעם רצה אותי ככה אני הייתי יפה והוא די צעיר כתבנו מכתב לא היה בזה פחד שהכל אפשרי אם מספיק מנסים מי שהוא פעם אהב אותי ככה לכתוב על היד בצבעים לתמיד את ראשי התיבות של שמותינו ביחד בתוך לב אדמדם עם פרחים רצה אותי ככה, לא היה לו אכפת מה אומרים אחרים ואפילו שלא איתמנו ביחד הוא המשיך לנסות ולכתוב לי שירים שהוא פעם אהב אותי ככה קצת בטירוף זה היה לי נעים מספיק בשבילו לקום וללכת כשמרוב אהבה נולדו הקשיים מי שהוא פעם רצה אותי ככה לכתוב לי מכתב של 20 עמודים לתאר שם הכל על כשנהיה יחד בתיאור מדויק עם פרטים מי שהוא פעם אהב אותי ככה כמו שהיום כבר בקושי רואים אבל אני הטיפשה לא רצה
לקחת את החיים שהציע שרצה להגשים. אז מי שהוא פעם עזב אותי ככה ועלה על מטוס למקומות רחוקים ונשארתי ריקה משותקת מפחד שיהיה לי רק טוב ורגוע בפנים. שמיע לי מוצרת תקליטים ישנים ואני הטיפשה לא הקשבתי ללחם כי רציתי לטעום מהכל בחיים.
בוא נאמר בוקר טוב לשרון דודוביץ'.
אהלן חברים, מה שלומכם?
היי שרון.
התגעגעתי לך שרון.
ממש.
אני גם, אני גם, אפילו בנסיבות האלה. מה שלומכם?
בסיבות האלה
גרוע.
האמת שזה היום כאילו שאלה פילוסופית, מה שלומכם?
בדיוק. גם באמת, גם דיברנו על זה כבר כמה פעמים, זה מה שפעם הייתה מין תשובה אגבית רק כדי כבר להתקדם בשיחה, באמת שאלה
שוהים בה,
שאלה עם תוכן. אבל בעצם שרון אנחנו מדברים כי גם בספורט, גם לספורט הסיפור הזה הגיע מן הסתם, יש המון עניינים כי הספורט העולמי גם נמשך, כן? זה, כאילו, אצלנו החיים קפאו, אבל הליגות, העולם הרי ממשיך להתקדם ולנהוג כמנהגו. ויש המון המון עניינים סביב הלחימה והספורט, וספורטאים ערבים שמשחקים כאן בישראל, ומה שהרבה פעמים אפשר היה להחליק הם קרואים בזהות שלהם, אז פתאום עכשיו זה לחלוטין מצפים להתייצב בצורה חד משמעית. אז בוא תספר לנו קצת מה קורה
בארץ ובעולם. תראו, קודם כל צריך להבין שעולם הספורט, אני חושב באזור ה-10-15 שנה פתאום הבינו יותר את העוצמה שיש לספורט בכלל, וגם כל סוגיית הגינויים וההזדהות והשתתפו בכאב, דקות דומיה למיניהם, הפכו להיות משהו שהוא מאוד מאוד בונטון, זאת אומרת, בטח בעולם הספורט. ואז באמת על כל דבר הייתה איזושהי הזדהות והגינוי, והיה צורך לראות גינוי, כי פתאום כל ליגה או כל קבוצה, או פתאום גם שחקנים, חייבים לדעת ישר מה העמדה שלהם בכל דבר, או חייבים לשמוע שהם מזדהים עם כאב X או Y. ולאורך שנים כשהיו סבבים אצלנו וענייני חמאס וכאלה, כמעט תמיד זה היה או בצד השני או היה משותף, לא ראית כמעט שום התייצבות לצידנו. פה התמונה כמעט אחרת לגמרי. זה התחיל מלפני 3-4 ימים, הליגות הכי גדולות בעולם, זאת אומרת של ה-NBA בכדורסל, ה-NFL בפוטבול, כמה מהשחקנים הכי משמעותיים בעולם. היה את מאמן בוסטון סלטיקס במסיבת עיתונאים, נתן שם נאום משתפך באמת על המצב בישראל ועל איך אי אפשר בכלל לחשוב על כדורסל, זה היה מדהים. והבוקר, אגב, הבוקר משהו מאוד מאוד משמעותי, לברון ג'יימס, מהכדורסלים הכי גדולים בהיסטוריה, זה שכולם פה סנו כשהוא פעם אחת עשה איזה משהו לדייביד בלאט.
נכון.
הוא אגב, יש לו עוצמה, הוא אחד הספורטאים הכי חזקים בעולם, אחד האנשים הכי חזקים בעולם היום. הוא הוציא הצהרה ברורה לצד ישראל ולכאב של ישראל ולזכר הנרצחים ולמען הנפגעים. זה קודם כל. אבל לצד כל זה, יש שתיקה רועמת של עולם הכדורגל. דווקא ענף הספורט הכי פופולרי בעולם שותק לחלוטין. פיפה, וופה, הארגון האירופי, הארגון העולמי, שותקים לחלוטין. הפרמר ליג, הליגת הכדורגל הכי טובה בעולם, שותקת לחלוטין, למרות שיש בשחקן ישראלי. אפילו טוטנהאם, הקבוצה של מנור סולומון, שותקת ולא אומרת שום דבר. ולמה זה עזוי? לפני 3 שנים, בתקופה של הקורונה, שבמקביל גם היה את כל סוגיית ה-Black Lives Matter בארצות הברית, והיו כמה שחורים בארצות הברית שבאמת נרצחו על ידי שוטרים, החליטה הפרמר ליג על קריאת הזדהות, אבל בחף ועין, זאת אומרת קריאת ברך. עד היום במשך שלוש שנים נפתח משחק בפרמייר ליג עם 10 שניות של הזדהות ונגד גזענות בעולם וקריאת ברך. עד היום 3 שנים, על כמה שהיה בארצות הברית. ולפני שבועיים, כשהיה את רעידות אדמה במרוקו ולוב, אז כמובן שהייתה דקה דומיה. ועכשיו, כלום. בסוף השבוע הזה יש משחקי נבחרות של מוקדמות אליפות אירופה. ישראל לא משתתפת, המשחקים שלה נדחו כמובן בשל המצב. כרגע, נכון לעכשיו, זה אמור לקרות הערב, אין שום דבר. יותר מזה, שומעים...
אין החלטה על דקה דומיה כזה שתפתח את המשחקים.
יש שחקנים ערבים שאנחנו שומעים, סליחה, מוסלמים, שמפעילים לחץ על הליגות הבחירות, אומרים, אם אתם עושים הזדהות, אנחנו עוזבים את הדשא. נזכיר שבליגה האנגלית יש בעלים מערב הסעודית, ומקטר, ומהמפרץ בכלל, ומפעילים לחץ, והפוליטיקה פה מתערבבת, והציניות והצביעות חוגגת מסביב לעולם.
אני חושב שאנחנו באמת מתכנסים לכדי תקופה שבה יותר ויותר קשה לברוח מהכרעות מוסריות כאלה. והיינו באיזשהו עשור שבו אפשר לפעמים להיות חברים של רעים כאלה, ולפעמים להיות חברים של טובים כאלה, ומרמת המדינה עד הביזנס, כמו שאתה מתאר, עד לרמת הפרט. ואני חושב שכשמצב כזה קורה, הרעים, וסליחה על המושגים הפשטניים, אבל הרעים מקבלים יותר חבל, יותר אומץ, ואז הם הופכים להיות יותר רעים, והם מאלצים אותך לקחת צד. אני לא מאמין שהפרמייר ליג, לצורך העניין, יוכלו להמשיך בפחדנות הזאת לאורך הרבה זמן, אבל תקן אותי אם אני טועה.
תראה, בסוף זה כסף. בסוף הם מפחדים על לבד כסף. ואני אמשיך מפה מה שאתה אומר, את הנקודה שטל התחיל איתה, שזה סוגיית הערבים ישראלים, שחקני ערבים ישראלים. אנחנו רואים בקיץ האחרון, אני כבר לא מדבר על הנבחרת הבוגרת שבה יש כמה שחקנים ערבים ישראלים, ועד לפני שנה, שנתיים, למשל, היו 4-5 בהרכב הפותח של נבחרת ישראל, ובנבחרות הצעירות, השחקנים הערבים ישראלים היו מהבולטים. ואחרי משהו כמו יומיים, שלושה של לחימה, החלה זעקה ברשת על השתיקה של שחקנים ערבים ישראלים, ובטפטופים באמת הגיעו קריאות הזדהות, חלקם יותר ברורות, חלקם פחות ברורות, אבל באמת צריך להבין את המצב הבעייתי הזה שמצפים, הרי משחקן כדורגל סטנדרטי, סתמי, לא יודע, שמשחק בהפועל חיפה, יהודי ישראלי, לא מבקשים ממנו כמובן, רגע, בוא תראה איזה צד אתה, אבל עכשיו מכל ערבי ישראלי שמשחק בליגה הבחירה מבקשים. ואגב, גם לא ראינו מבני סכנין או בני ריינה, שתי קבוצות ערביות בליגת העל, איזשהו משהו ברור ותקיף, ולמרות שליאור אסולין שנרצח במסיבה, היה שחקן של בני סכנין שהביא אותה, אגב, לשחייה בגביע ב-2004. הם במצב מאוד מאוד בעייתי, אבל זוכרים את הסיפור עם אונס טבור? שאחרי שומר חומות נהר מאוד להוציא איזשהו ציטוט מהקוראן שהובן ככה או אחרת וזה, כרגע הוא לא ממהר להוציא שום דבר, לא לפה ולא לפה. מה זה אומר? אני לא יודע.
זה אומר הרבה, זה אומר הרבה. זה אומר ש אתה יודע, עם כל אפשר היה אפילו לגלות כלפיו איזושהי אמפתיה על נגיד הלהום שעבר אז,
בוז בכל משחק.
ושריקות בוז שגרמו לפרוש מנבחרת ישראל בסופו של דבר.
אפילו על המורכבות הזהותית.
כן, שזה נקודת ההתחלה, המורכבות הזאת, למרות שהוא כן פרסם אז משהו שהוא היה לא קל, זה לא כזה אמירה, זה היה אבל עדיין, כאילו, עדיין אפשר היה לגלות כלפיו איזשהו, ונגיד ברגע כזה, הלו, ב10 השנים האחרונות, נגיד, מאז שהרשתות החברתיות, או יותר 15 שנה, באמת, הופכו להיות הדבר הכי משמעותי בחיינו, וזה היה נראה מדהים, כי לכל אחד יש קול, וכל אחד יכול, והשיח הוא ישיר ומיידי אי פעם. מה שקרה זה שהאמת, האמת התערערה, המושג הזה שנקרא האמת, ויש המון אמיתות, וכל אחד יש לו את האמת שלו, וכל מה שמישהו אומר אפשר לערער ולהציג אחרת, וכשמגיעים רגעים כאלה, שהאמת היא אבסולוטית, שהאמת היא ברורה וצועקת ובוכה, אי אפשר להמשיך עם הסיפור הזה של כמה צדדים, של כמה כיוונים, של כמה זוויות, של רגע, אבל אפשר לראות את זה ככה. זה לא מוחק, אגב, דברים אחרים שקרו, או דברים רעים שקרו, או דברים רעים שיקרו לאנשים באמת שהם לא מעורבים בכלל בסיפור הזה בעזה. זה לא מוחק את זה. אבל עדיין, זה הרגע להתייצב בצד הנכון, בצד של האמת. ואני כן חושב שזה... שיש אכזבה כללית, אכזבה כללית. מעט מאוד השחקנים הישראלים ערבים ש... ששמעת הכל בהיר וברור יוצא מהם.
וגם צריך להגיד...
אולי זה מראה לנו משהו יותר גדול. זאת אומרת, אם אנחנו מנסים לבחון, אולי זה מראה לנו את הפחד שלהם. א', יכול להיות זה מראה את הדעה האישית שלהם, אבל יותר מזה, זה לא מעניין. יותר מעניין הפחד שלהם להסתובב אחר כך בחברה הזו, עם דעה כזו, ומה זה אומר. זה הדבר שצריך לבדוק אותו ולחקור אותו לעומק. כי אז הוא באמת הופך לבעייתי.
כן, כי זה רק סימפטום. זאת אומרת, בדיוק, אחד, שניים, שלושה זה...
גם אני חושב שצריך להגיד בכל ברור, וזה מה שאנחנו מבקשים מהעולם, וראוי שנבקש את זה גם מעצמנו, מעצמנו היהודים ומעצמנו הערבים, כל הישראלים, להפריד את הזוועות שקרו השבוע מהסכסוך הישראלי-פלסטיני. יכולה להיות לך כל דעה שתרצה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מהדעה השמאלנית ביותר עד הדעה הימנית ביותר, זה לא שייך להתעללות בגופות של תינוקות. זה לא. זה לא שייך, זה לא שני דברים שהם בכלל מתקיימים באותו עולם.
יגידו לך, אתה יודע, שחלק מהבעיה זה שלא הכרנו במה המהות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהוא בעצם דתי, פנאטי, שעוסק בהשמדה, ולא ברצון לחיות תחת הגדרה עצמית. וזאת, ונחשפה האמת עכשיו בעצם. אני מקבל את זה יותר מאי פעם.
כן. 100%.
לפחות 100%. בחלקים של...
100%. ושוב, זה בחלקים, לא קשור. אתה כן. יכול גם להיות בעד הגדרה עצמית פלסטינית.
כן.
ועדיין לחשוב שאנחנו מדברים פה על, על, על טירוף דתי שאין לו...
שאין לו תקומה מלבד
רצח.
חיסולו.
כן, אני רק אסכם את הנושא שלנו אחרי, עם פחות או יותר מה שהתחלנו, ויש מצב של לברון ג'יימס הוא הכדור סלן עכשיו הכי גדול בהיסטוריה.
כן.
כי מייקל עדיין לא אמר שום דבר דרך אגב. אגב, מייקל אתמול, לא שזה אותו דבר, אבל אולי היה אומר, גם בחמאס קונים נעליים.
אגב, אני ראיתי...
מה שלא נכון אגב, זה לא נכון.
לקח לי כמה שניות, שרון. כן, בסוף צריך להתפרנס. שרון דוידוביץ', תודה לך.
יום טוב, שתחזור לגלל.
אמן, ביי.
ביי, שרון.
טוב, סיימנו לבוקר הזה ולשבוע הזה, ונקווה שנמשיך עם הקו הזה, ככה של מילימטר אחרי מילימטר, ולא של קדימה ולא אחורה, כשניפגש כאן ביום ראשון.
אמן. אמן.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.